כן. אז יש לנו משהו שהיה קשור יותר לדיון של שבוע שעבר ולא הספקנו אותו, ולכן ננסה לעבור עליו קצת בזריזות, שזה לזכור איזושהי פינה בעניינים האלה של הרצון וההכרח שדיברנו עליהם, קטע מפרק כ' וכ' א', שהוא נובע פה בעמוד הראשון. אחרי זה בעצם כל העסק פה שהבאתי מתחלק לשני חלקים, שיניתי קצת הסדר של הפרקים כדי שנוכל לדון בכל חלק בפני עצמו. הראשון זה השארית הזאת, ועוד חלק קטן מפרק כ"ד, שהוא בעצם סוגר את הדיון הזה הגדול של ההכרח, השמיים והארץ וכו'. אחרי זה הבאתי רצף של קטעים מכ"ב, כ"ג וכ"ה, שהוא בעצם נוגע ליסודות של הדיון פה, מה מנסה לעשות, במה הוא מאמין, מה הוא לא מאמין, נוסע קצת לגעת בזה תוך כדי ככה לסכם את הדיון ברמה הזאת גם. אבל בואו נסגור קודם את הפינה הזאת שנשארה לנו, זה קטע מפרק כ' ומכ' א'. נסה לקשור את זה, את מה שעשינו שבוע שעבר, מה עשינו שבוע שעבר. התחלנו לראות את הקטע הזה של סיימן, לפני זה ראינו את השלב של להוכיח שאי אפשר להוכיח, ואחרי זה התחיל השלב של להגיד שזה פחות סביר להאמין בקדמות, או ספציפית להאמין בזה שהעולם הוא הכרחי, בגלל שהעולם הוא נורא מבולגן, בייחוד בכוכבים, אבל לא רק, גם בארץ יש בלגן שלם. זה אנחנו קצת נמשיך. וכל זה היה כדי להגיד שלא יכול להיות שעולם הוא הכרחי. עכשיו, פה הוא פותח איזשהו מהלך משני כזה, שבו הוא רוצה להתמודד עם האפשרות שהעולם הוא נברא על ידי רצון, ובכל זאת הוא היה קיים תמיד. שזה אומר בשם תלמידים של אריסטו. לכן הוא מתחיל לגלגל את זה דרך מה שהוא כותב כאן. בואו נקרא את זה ככה ונראה מה הוא עושה עם זה. מה שזה בעיקר נותן לנו זה איך שהרמב"ם תופס את המושג של הרצון, מה הוא כורך בתוכו, כי זה עושה פה איזשהו ברור יותר עדין לגביו. ובואו נראה. אריסטו מוכיח הוכחה מופתית שהדברים הטבעיים כולם אינם קורים במקרה. מה שסותר את היותם במקרה, הוא שהם מתהווים בעצם, כלומר, שיש להם סיבה המחייבת בהכרח את היותם כך. בגלל הסיבה הזאת, הם באו לידי מציאות כפי שהם. כלומר, ראינו כבר שבוע שעבר שיש כמה מונחים שצריך לשחק ביניהם, אבל כאילו המונח הכי תחתון זה להגיד שהעולם הוא לגמרי במקרה. וזה, הרמב"ם בכלל לא מתייחס לזה, כי ברור לו שזה מוכח שזה לא במקרה. עכשיו, אחרי שזה לא במקרה, נפתח הדיון של האם זה תוצאה של רצון, תוצאה של הכרח, שזה כל איפה שאנחנו מסתובבים. הוא אומר, אריסטו הוכיח שזה לא במקרה, ולכן הוא חושב שזה בהכרח. עכשיו הוא רוצה לדייק איזה סוג של הכרח זה גם משמעותי לעניין. אם זאת, אין הוא מאמין שהעולם מתחייב מן הבורא, כלומר, מסיבה הראשונה, כמו שהצל מתחייב מן הגוף, או כמו שהחור מתחייב מן האש, או כמו שהאור מתחייב מן השמש, כמו שאומרים בשמואל, אשר אינם מבינים את דבריו, אלא מאמינו שחיוב זה הוא כמו שהמושכל מתחייב מן השכל, שכן השכל הוא הפועל את המושכל מבחינת היותו מושכל, שכן אותה סיבה ראשונה היא אפילו לדעת אריסטו שכל בדרגת המציאות הגבוהה והשלווה ביותר. הוא אפילו אמר שהאל רוצה את מה שמתחייב ממנו, שמח בו, מתענג בו, לא ייתכן שירצה משהו שונה, לכן אי אפשר לקרוא לזה כוונה. אין בו משמעות הכוונה, כי אדם רוצה שיהיה בעל שתי עיניים ושתי כפות ידיים, שמח בזאת, מתענג על כך, לא ייתכן שירצה משהו שונה. אבל אותו אדם איננו בעל שתי עיניים ושתי כפות ידיים מתוך כוונתו הוא, ומתוך שייחד תבנית זאת ומעשים אלה. עניין הכוונה ועניין הייחוד אינם תופסים אלא לגבי דבר בלתי נמצא, אשר אפשר שיבוא לידי מציאות לפי מה שכוון ויוחד, ואפשר שלא יבוא לידי מציאות באופן זה. מה הוא רוצה פה בכל הדיון הזה? מה אתם אומרים? לגבי ההכרח, לגבי הרצון, הכוונה, הייחוד. כן, קודם כל להבין מה אריסטו אומר, כדי שאחרי זה בעיקר בשביל שהוא יוכל להגיד שמה שהתלמידים שלו אומרים לא מסתדר. אבל קודם כל זה הרמב"ם, אבל הבנה שהיא מראה מהרמב"ם מתכוון במושגים כמו רצון והכרח. יש פה שני דברים. קודם כל ההבדל הזה בין הכרח של השכל להכרח של הצלם מתחייב מן הגוף. שזה מעניין. מה זה הנקודה הזאת? איך אתם מבינים את ההבחנה הזאת?
של השכל זה כמו מסקנה לוגית, כאילו?
אני חושב,
כמו דדוקציה?
נראה לי שכן, ככה אני
רואה את זה. כאילו שיוצא מתוך חוק,
כאילו, ממש חלק מהם. כן. שזה כבר ראינו שהרמב"ם אומר שזה לא חיסרון להגיד על אלוהים שהוא לא יכול לעשות דברים נמנעים לפי השכל. זאת אומרת, השכל נמצא בתוך החוקיות הזאת שהיא מולידה דברים בתוך איזשהו הכרח, וזה הכרח פנימי של השכל. וזה פה, לכן זה הערה מעניינת ביחס לאל האריסטוטלי, שהעולם שמתחייב לנו ברכך הוא מתחייב ככה, כמו שהמושכל מתחייב מן השכל. זה שמאיר את כל הדיבור של הרמב"ם פה, שהוא כל הזמן כבר ראינו שהוא משחק על היחס בין הנמנע המוחלט הלוגי, משולב שבעה מצלעות, לבין חוקי הטבע. מבחינת אריסטו זה הכל חלק מדבר אחד, כמו שאלוהים הוא כפוי בתוך ההכרחיות השכלית הלוגית, כך הוא גם כפוי בתוך ההכרחיות הטבעית, כי היא כולה חלק מאותו הכרחה, ככה זה יכול להיות, ולכן זה כאילו זורם ממנו.
לא, אבל האור מתחיל מן השמש בגלל
הטבע. כן, אבל זה שווה, זה יהיה איפה נמצא האור ואיפה נמצא השכל בתוך ההקשר הזה. אם אני מתכוון, כשאני אומר האור מתחייב מן השמש, בשביל האור כאילו זה כפוי אליו מבחוץ, זה מערכת שהוא לא חלק ממנו. מה זאת בשביל השכל? זה כמו שאני יכול לצוות עליך משהו ואני יכול להסביר לך מה זה, ואז אתה תזדהה עם זה ותעשה את זה מתוך הסכמה. נדמה לי שזה שכנע אותך בזה שזה אכן כך וכך תעשה, ואז נדמה לי הפעולה תהיה מבפנים. זה עדיין יהיה סוג של הכרח, אבל זה הכרח מסוג אחר. אני חושב שזאת ההבחנה שהוא מנסה לעמוד עליה כאן. האור כאילו הוא חלק מהטבע, כאילו כפוי אליו מבחוץ, זה סוג של הכרחיות שהיא מבחוץ לו. והשכל הוא, אם באמת הטבע הוא כולו הכרח שכלי, אז השכל הזה שחושב את הטבע וכל הטבע נובע ממנו, זה לא כפוי אליו מבחוץ, זה פשוט משהו. לכן הוא מוליך את
זה. זה משהו שכן אפשר לחלק אותו ממנו, כי זה כן המושכל שמתחייב מן השכל, כמו חושב. כמה שזה, יש קשר מהותי ביניהם, יש
גם... לא יודע, נראה לי שזה מחזיר אותנו לפרק של האחדות שכל מסכים מושכל, שבו טענתי, באמת זה לא ככה לגבי השכל, אפילו לגבי שכל אנושי, וכל וחומר, שכל אלוקי, זה דווקא היה המקום שבו, כאילו האלוקיות היא תוארה בזה שהכל אצל האחד.
שהמושכל והשכל הם דבר אחד.
זה עצמו, ההקבלה הזאת היא עצמה שהוא מעלה אותם בשאלה שכבר הזכרנו שבוע שעבר, ונגיע אליה שוב בהמשך, וזה שהרמב"ם באמת תיאר את האל ככה, בחלק הראשון. כי אנחנו נגיד שכל מסכים מוסכם, שזה באמת הרבה יותר מתאים לתיאור האריסטוטלי, שהשכל הוא דבר הכרחי. אין שם כל כך מקום לרצון בתוך התיאור הזה שהיה שם. לא רצון במובן שחורג מהשכל. לא רצון במובן שהוא מתאר כאן, שאפשר שיבוא לידי מציאות, אפשר שיבוא ככה, אפשר שיבוא ככה, אפשר שיבוא אחרת. תראו שם הוא היה מאוד כזה. לא נכנס למשאלה של הכרח והרצון, אבל לכאורה זה די אני חושב... אני חושב שפחות, אני צריך לחזור לזה שוב. במדומני ששם זה כן היה מובן שזה ככה, אם גם לא חושב שזה נאמר במפורש. אבל זה נכון, שאתה יכול להגיד, אחדות שכל מסכים מושכל, שאתה חושב על מושגים לוגיים, על מופשטים לחלוטין, ואז שם באמת יש את ההכרח, ושם אתה מתאחד עם השכליות הטהורה. ויכול להיות שבאמת אתה לא מגיע לזה, אבל לדעתי כן, לפחות איך שאנחנו הבנו את זה, ונדמה לי שגם שם בהקשר הוא זה כן אמר שהחוכמה היא החוכמה שהתבטאת בעולם הזה. אבל זה צריך להיות, איפה בדיוק? כאן אני חושב הוא מגיע גם לעניין של הרצון, בגלל שההכרח הזה הוא לא הכרח חיצוני, לכן אתה יכול גם לומר, אדם אוהב את עצמו, הוא אוהב את איך שהוא, הוא מזדהה עם עצמו, זה דבר מעניין, לא זאת אומרת שהאדם אוהב שיש לו שני ידיים. זה הבחנה יפה, אני לא אוהב שיש לי שני ידיים בגלל שאני תכננתי את עצמי והחלטתי שעדיף שיהיה לי שני ידיים כמו שאני אוהב משהו שעשיתי, אלא זה סוג של הזדהות עם עצמו מבפנים, ככה השכל מזדהה עם עצמו כי זה מה שהוא, לא בגלל שהוא בחר וזה מתוך כמה אפשרויות. אבל זה מה שהרמב"ם רוצה לדייק, שזה לא נקרא רצון. גם אם זה נקרא רצון, המושג שהוא ידייק זה שזה לא נקרא ייחוד. אין פה ייחוד ואין פה כוונה. הכוונה וייחוד זה סוג משהו שמופנה החוצה אל כמה אפשרויות, ולא משהו שאתה לגמרי אחד איתו. הרב שגם מזכיר את התיאור הזה בכמה מקומות שמדבר על ה... כי זה בדיוק השאלות שהוא תמיד מתחבט בהן, על ה... אם אתה יכול להיות אחד עם משהו שהחלטת, גם אתה יכול לכרות ברית ובלי להיות כל הזמן בהתלבטות. זה תיאור כזה של אחדות, שזה בדיוק השאלה, אם אפשר להחזיק אותו ממקום של בחירה. אבל זה לא בדיוק המקום שהרב מתעסק בו כאן.
כאילו הבחירה אצל הרמב"ם, בחירה בטוב היא סוג של דבר כזה, לא?
ביחס לבן אדם, כן. כן. זה באמת מעלה, כאילו אותה שאלה שאלנו קודם, היחס שאלה תהיה מה היחס בין הטוב לבין העולם. אם הטוב זה משהו טבעי או שזה משהו כמו אתיקה שמחוץ לחוקיות של העולם. אבל כן, בסדר. כן, באמת לוקח למקומות אחרים. בכל אופן, אבל כל זה הקדמה בעצם כדי להגיד שבאמת אריסטו תופס הכרח שאין שהוא נבדל מהרצון. זאת אומרת, מאוד חשוב לרמב"ם להבחין בין מושגי הכרח והרצון, ולכן אומר לך, גם כשיש רצון אצל אריסטו, זה לא הרצון שלנו. הרצון שלנו הוא משהו אחר. ועכשיו, הדיוק הזה זה גם בדיוק העימות שלו עם מה שהוא יגיד עכשיו. שזה פה מתחיל פרק א'. דש שבין המאוחרים ובין הפילוסופים הדוגלים בקדמות העולם, יש האומרים שהאל יתעלה פועל את העולם, בוחר במציאותו, מתכוון לו ומייחד את העולם כפי שהוא, אבל אי אפשר שזה יהיה רק בזמן מסוים ולא אחר, אלא כך היה ויהיה תמיד. הם אמרו, מה שחייב אותנו לא להעלות על הדעת שפועל על פועל דבר, אלא אם כן הפועל קודם לפעולתו בזמן, הוא שכך הדבר בהכרח לגבינו במה שאנו פועלים. שהרי כל פועל שזאת תכונתו, יש בו היעדר מסוים והוא פועל בכוח, וכאשר הוא פועל הוא יצא אל הפועל. זה דיון שכבר ראינו אותו בהוכחות של תמידי אריסטו לקדמות. אבל האלוה התעלה אשר אין בו היעדר ואין בו דבר בכוח כלל, אינו קודם לפעולתו אלא פועל מעולם. הם אמרו, אי אפשר גם כן שפעולתו ורצונו ישתנו כפי שהסברנו. כן, זה בעצם זה משהו שאם אתם זוכרים, אחד מהראיות שתלמידי אריסטו הביאו, זה זה שהעולם הוא קדמון, זה זה שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא היה לא מת בכוח ואחרי זה יצא לפועל בזמן מסוים. והרמב"ם די...
פה זה כמו שהרמב"ם, כמו שמתאר פה, זה...
למה?
כאילו שהרמב"ם
דחה אותם. למה?
הוא רוצה להגיד שזה לא גם... כשהוא דחה אותם, אמרו, זה היה קשור למשל הזה של העובר, איזה כחות אחרות.
הכוח בפועל הוא לא השתמש, המשל שלו בא הוא השתמש ביחס לאריסטו, הכוח בפועל, מה שהוא אמר זה משהו שהוא קצת דומה למה שהוא יגיד כאן. שם הוא אמר, לא יודע, אולי נחזור לזה, שהרצון תמיד משתנה, זה לא שינוי ברצון. זה היה פרק י"ח כמדומני. לא י"ח, אלא י"ח. כן. דרך הראשונה שם, אז הוא אמר... לא, זה לא בדרך הראשונה, זה היה בדרך השלישית. איפה זה? עם הרצון. סליחה, שנייה. שם הוא אמר שהרצון זה דרכו, לפעול ולא לפעול, וזה לא נחשב שינוי לגביו. כדאי אני חושב בערך משהו, מה שהוא רוצה להגיד כאן. אבל מה שהם עושים בעצם זה להגיד אותו דבר, אותה שאלה שאפשר לשאול לגבי הבריאה, הם שואלים לגבי רצון. יכול להיות שהבריאה נבראה ברצון, את זה הם מוכנים לקבל, וגם נראה לי שאפשר קצת לראות למה הם מוכנים לקבל את זה. אבל לא צריך להגיד שזה קרה בזמן מסוים, ואולי אפילו לא כדאי להגיד שזה קרה בזמן מסוים, כי אחרי זה שוב מכניס לנו לכל השאלות של שינוי ושל נפעלות, מה בעצם היה.
אז מה בכלל אוכל בזמן הבריאה? כאילו מה?
הם לא נכנסים לשאלה הזאת של הזמן. זאת אומרת, הרמב"ם לא מפתח את
זה. כאילו, היה תמיד זמן, מה הנקודה שבה, שאני לא יכול לחשוב על מושגים אחרים, אבל מה נקודת זמן שבה?
למה אתה צריך נקודת זמן? זה מה שהם בדיוק רוצים להגיד לך. זה נכון, אני חושב שהפרק הזה הוא מעניין, כי המושגים האלה של ההכרח והרצון פתאום מקבלים פה איזשהו טוויסט. כי עד עכשיו הרמב"ם היה לנוח להגיד, ההכרח זה הקדמות, והרצון זה שברגע מסוים הוא ברא. ופתאום מישהו אומר, לא, למה? אולי יש רצון שהוא קיים מעולם. למה הרצון צריך להיות משתנה? זה לכן אני חושב שיש פה איזה משהו שהוא כאילו מטלטל את המערכת קצת, ואומר, אדרבה, הרצון האלוקי הוא תמיד רוצה, תמיד אותו דבר. או שתגיד, תחליט הטוב להטיב, כל הזמן רק רוצה להטיב, מה פתאום שלא כפוי עליו, זה מה שהוא רוצה. מה שילד טוב, תמיד רוצה להיות טוב. למה זה צריך להשתנות? למה זה צריך לקרוא ברגע מסוים? אדרבה, תגיד כאילו שזה, כאילו כל הדיבורים שהופיעו בטיעונים האלה של התלמידים אז לגבי דמות האלה, הם עכשיו מוכנסים בתוך המושג של הרצון. הוא לא משתנה, הוא רוצה את הטוב, אז הוא תמיד ירצה את הטוב, גם שפתאום לא ירצה ואחרי זה כן ירצה, זה הדבר הכי מושלם, צריך להיות תמיד. זה אותה, בעצם אותה סוג של אינטואיציות, שהם נגד השינוי, מופיעות פה בתוך המושג של הרצון. וזה מעניין, כי זה פתאום פותח פה את העניין. רגע, אז מי אמר שרצון זה לקחת אותנו דווקא לבריאה? מי אמר שרצון, כאילו הרמב"ם תיאר אז את הרצון כמשהו שטבעו, לרצות ולא לרצות, לרצות כך ואחרי זה לרצות אחרת. מי אמר, כאילו מה... למה דווקא ככה? אולי הדבר הזה פותר לנו את כל הבעיות, זה לא הכרחי. כל הרעיות של הרמב"ם ראה עד כה, וגם אלה שיביא בהמשך, הם בנויות על זה שלא יכול להיות שהעולם הוא הכרח, כי יש ביותר מדי כל הכל. וצריך להגיד שעולם הוא מרצון. אוקיי, עולם מרצון. כל בעיות איך נפלט, אבל מי אמר שהוא מובן בזמן מסוים. זה מעניין. תראו, הוא מתמודד עם זה בדרך שהיא באמת... תראו, תגידו לי מה אתם אומרים על התשובה שלו. התברר לך איפה? אתה המעיין בספר זה. כי אלה שינו את הביטוי חיוב, אבל השאירו את משמעותו. אולי התכוונו לייפות ביטוי או להסיר גבות. אבסורד. כי משמעות היות המציאות הזאת מחויבת מן העילה של התמיד, מכיוון שהיא מתמדת. ושעילה זאת היא האלוה, כמו שאמר אריסטו. היא משמעות דברם שהעולם הוא מפעולת האלוה או על פי כוונתו, רצונו, בחירתו וייחודו, אלא שהוא היה מעולם וכך כך ויהיה לעולם כך, כמו שזריחת השמש פועלת את היום בלי ספק, אף שאחד מהם אינו קודם לשני בזמן. אך לא זאת משמעות הכוונה שאליה אנו מתכוונים, אלא כוונתו בכך שהוא, דהיינו, האוילן, אינו מחויב ממנו יתעלה כמו שעלול מתחייב מעילתו, אשר אינו יכול לנתק ממנה ואינו יכול להשתנות מבלי שתשתנה עילתו, ישתנה מצב ומצביה. אנו מחזיקים בדעה שכל הדברים האלה הם פעולתה של הסיבה הראשונה מתוך כוונה ורצון לנמצא הזה אשר לא היה נמצא ונעשה עכשיו נמצא ברצונו יתעלה. אז מה אתם אומרים? מה הוא ענה להם?
זה מזכיר לי את הדיון, כאילו שזה סתם כאילו שאלה של שפה, כאילו הם פשוט לקחו את הרצון, הכניסו את כל הדופכות על החוכמה, אז מה, לא הרווחנו את זה כלום, אין כזה ואין כזה ברצון מובחן.
כן. השאלה תהיה אם הרווחנו את הבעיה שהרמה מתמודד איתן, זה אני חושב הבעיה. כי בעצם מה הוא אומר להם? הוא אומר, אתם נתתם לרצון את כל התכונות של ההכרח, וזה תולי אני חושב בדיוק בשאלה, מה שהוא עומד אליה כאן. אם אתה אומר הרצון לא יכול להשתנות אף פעם, מה שהרמב"ם כן יגיד במובן מסוים זה שהעולם יכול להיות שהעולם, נגיד בהמשך בפרקים שנאמר בשבוע הבא, הוא יגיד שיכול להיות שהעולם לעולם לא יחרב, וכך נראה לו שזה אכן יהיה, אבל הוא לא יכול להגיד שזה הכרחי שזה יהיה ככה. לכן העניין פה, ברגע שאתה יוצא מההכרח, השאלה אם אתה מוכן לוותר עליו לחלוטין ולהגיד יכול להיות שהעולם נברא, יכול להיות שהוא יחרב, אבל אני לא חושב. הם לא מוכנים לעשות את זה, זה אני חושב נקודה שהוא אומר. הם אומרים, זה אמנם רצון, אבל זה לא יכול להיות אחרת, וזה תמיד היה ככה. אז בעצם הם הופכים את הרצון להכרחי. זה מה שהוא נראה לי משחק איתם פה. בעצם, אם אתה לא מכיר באפשרות של בריאה, ואתה משתמש במושג של רצון בלי לאפשר בריאה, לא רק כמשהו שיכול להיות נברא, יכול להיות שלא נברא. אז בעצם פספסת פה משהו יסודי במונח הזה של הרצון, כי הפכת אותו להכרחי. לכן הוא אומר להם, בעצם אתם סתם שיניתם פה את המילה, נראה לי שהוא רומז גם לעניין הזה של ליפות ביטוי, להסיר גנות. כבר בפרקים הבאים אנחנו נראה שהוא משתמש בסוג של רטוריקה שאומרת שלהגיד שאלוהים לא יכול לשנות שום דבר זה חיסרון, להגיד שהכל כפוי עליו. כאילו יש פה סוג של איזושהי תנועה אולי, כניסה של איזו תפיסה דתית אחרת, קצת דומה למה שהמדברים אמרו, שהיא מניחה שזה באמת להגיד שאלוהים הכרחי הזה הוא לא מספיק אלוהי. לכן להגיד רצון זה נשמע יותר טוב. אני אומר לה, זה בעצם לא משנה כלום, כי את העיקר חסר מן הספר, עדיין לא אפשרתם פה שום מרחב. אז לא עשיתם פה שום דבר בתוך המקום הזה. עדיין אני חושב שזה שאלה, בגלל ש... מה שאפשר אולי עדיין לטעון שנמצא פה, זה שזה לא הכרח במובן שזה לא לוגי. זה לא השתלשלות הכרחית שיש בהיגיון. נראה לי שזה עדיין אפשר היה לטעון, נכון? מה אני מתכוון?
לא.
ביחס למה שהרמב"ם מנסה להוכיח פה כל הזמן, שהעולם הוא לא מסודר. גם אם הרצון שלהם הוא לא מספיק רצוני במושגים שלו, ויש פה צד הכרחי, הוא עדיין לא חייב להיות הכרח במובן של היגיון אחד, מערכת אחת שהולכת מתחילה ועד הסוף. יכול להיות שזה באמת משהו שהוא לגמרי שרירותי, אבל לא קרה ברגע מסוים. זה אני חושב נקודה שהרמב"ם לא מתמודד איתה. מה אתם אומרים?
עוד פעם שכאילו היה שלב שבו התחיל המערכת מסוים בזאת שהיא שרירותית?
לא, בוא נגיד שהוא לא היה שלב, שזה קרה ממילא. לא קרה ממילא, זה מונח...
זה פוגע בחוכמה גם כל הסיפור.
נכון, אבל נראה לי שזה זה דיוק הנקודה, אני חושב, שהוא לוקח אותה, הוא כורך ביחד הכרח וחוכמה כשהוא מתמודד איתה. הוא אומר, אם הרצון הזה הוא הכרחי, אז זה אותו דבר כמו אריסטו. אבל יכול להיות שהיה מקום לעשות הבחנה יותר עדינה, ולהגיד, יש פה איזושהי הכרח, אבל בוא נגיד שיש הכרח שהוא שרירותי, שהוא לא קשור בחוכמה. ואז כל הקושיות שהרמב"ם מקשה, לכאורה כבר לא עומדות, בגלל שככה זה. אבל יכול להיות שזה היה ככה, מאז ומעולם. יש פה משהו שהרמב"ם נראה לי לא מסוגל לתפוס אותו, כי זה באמת הופך את המושג למשהו מאוד משונה כזה. התיאור הזה שהוא אומר, היה מעולם ויהיה כך, כמו שזריחת השמש פועלת את היום בלי ספק, זה אומר, הדוגמה היחידה להכרח זה הכרח של חוקיות. ואם בעולם אין חוקיות, אז לא יכול להיות שהוא הכרחי. יכול להיות שהם עצמם, אני חושב, כן משכו לכיוון כזה. יכול להיות שזה בדיוק מה שהם רצו לתפוס במושג הזה של הרצון. שזה שפשוט אלוהים ראה איזה, כאלוהים כאילו נמצא איתו, רצה איזשהו עולם בלי שיהיה בתוכו חוקים, וזה משהו אחר. ואז באמת כל הדיון נפתח למקום אחר לגמרי, שלא צריך בשביל אותו מושג של הבריאה.
מה מניע את הרמב״ם לומר שהעולם מחודש? כאילו, באמת שהוא מסתכל על הכוכבים ונראה שזה לא מסודר או שזה סיבה אחרת?
זה השאלה שאני רוצה להגיע אליה בסוף. הוא יגיד את זה יותר קשה. מה? מה אתה אומר?
נראה לי שלא, זה לא קושי מספיק חזקה, הסיפור הזה מכוכבים.
כן. לא, הוא יגיד, הוא ידבר על זה מפורש בפרק אפה, אני רוצה שנגיע לזה ככה, דרך כל מיני הערות שאספתי בהמשך, אבל פה אני מרגיש שיש משהו שאתה מרגיש שהוא, אני לא יודע אם הוא באמת התמודד עם האפשרות הזאת עד הסוף. הוא נשאיר את זה באיזשהו מקום, עכשיו פה זה קצת גם קשור לכל הדיונים הגדולים של מה הוא בעצם מתכוון בתוך כל הפרקים, זה אפשר הנושא שהכי תחנו אותו בשאלה של ה... במה הוא באמת מאמין, בסתירות, מה הוא מסתיר, מה הוא מתכוון, מה הוא לא מתכוון. יכול להיות שהאופציה הזאת, אם עושים, למרות שאני כבר אמרתי שאני לא אוהב את הקריאות האלה, אם רוצים, אפשר אולי לטעון שהאופציה הזאת זה בעצם האופציה שאולי הרמב״ם כן מאמין, בגלל שהיא מאפשרת להרוויח מכל העולמות. אתה לא צריך להסתבך עם בריאה בזמן מסוים, עם כל הפרדוקס הזה של יש מאין, שהוא כל הזמן אומר שהוא משהו בלתי סביר ובלתי נסבל מבחינה שכלית. ועדיין הקושיות מטורסות אם אתה תופס את הרצון הזה. אני לא יודע אם זה באמת פותר, אם זה באמת, כי באמת דמות האל שיצאת פה היא כאמור די מוזרה. היא לא רצונית מצד אחד והיא לא חכמה מצד שני. יש לה מין רצון משונה כזה שאיתו היא תקועה. אז אני לא יודע, יכול להיות שזה באמת דבר מופרך, אבל... ואולי גם בגלל זה הוא באמת לא חושב שזה בכלל מה שהם מתכוונים, אלא שהם פשוט משחקים פה עם מילים. לא יודע, זה סוג של פרצה שאני מרגיש שיש פה, אבל לא יודע אם בדיוק אם אפשר ללכת איתה. אבל בכל מקרה הרמב״ם, אפשר, מה שכן אפשר לראות זה שזה שוב גורם לרמב״ם להגיש את מה שהיינו כבר באותו פרק עם התשובות לאל, שהרצון העניין שלו זה שהוא עושה משהו חדש, עושה משהו מבין אפשרויות, שזה הדגם של העולם שהרמב״ם מושך אותנו אליו. בואו אבל באמת נשאיר את זה כדי שיכול לדעת בשאלות היותר יסודיות של העניין הזה. עוד נקודה שצריך לסגור אותה בתוך הסיפור הזה, שהיא מציקה פה עוד כמה דברים למהלך הכללי, זה מה שמופיע בפרק כ"ד, שהוא פרק ארוך ארוך ומלא מלא פרטים על גלגלים וגלגלי הקפה וגלגלים מן הצד, וזה דבר נפלא ממש. אבל זה תעיינו במלחם הפנוי, מי שלא יהיה, ישלים ויהנה. זה יותר יפה מכונות, זה בלי גריז, זה מסתובב חופשי. יש לו שם את השאלה למה הגלגלים לא מתחככים אחד בשני. יש אגב את הפרק בהמשך שבו הוא... מה? אני חושב שאפשר להבין, זה לא מסובך. צריך להבין את הרציונל הבסיסי של המערכת. אני אגיד קצת בעל פה. מה שהבאתי פה בהתחלה, רק לפני שנתחיל, המשפט הראשון שהבאתי פה בדף זה מסוף פרק כ"ג, שבו הוא אומר כך: הבטחתי לך פרק שבו אציין את הספקות הגדולים העולים ממי שסובר שהאדם יודע את סדר תנועותיהם של הגלגלים, ושהם דברים טבעיים הנוהגים על דרך החיוב, בעלי סדר וארגון קבועים. למה הבאתי את המשפט הזה? כי זאת נקודה שקצת העלינו אותה בשבוע שעבר. הוא מחבר פה ביחד את מי שסובר שהאדם יודע, ומי שסובר שהם נוהגים על דרך החיוב. וזה כבר קצת דיברנו שבוע שעבר, שיש פה כל מיני איזה מין חיבור כזה. האם זה שאני לא יודע להסביר את זה, זה אמנם שזה לא הכרחי. הרמב"ם מנסה כל הזמן למשוך את זה, שזה שורק שאני לא יודע, שאי אפשר לדעת, כי לא יכול להיות שזה מסודר. פה הוא באמת, כל הפרק הזה מסתובב סביב זה. מה הוא עושה בפרק הזה? כמו ששוורץ מאיר בהתחלה, הוא לוקח את האסטרונומיה שהיא אחרי אריסטו, של פטולמיוס, ומראה איך היא לא מסדרת עם החוקיות של אריסטו. הוא אומר, אריסטו לא הכיר את האסטרונומיה הזאת, כי מה קורה, מה שבעיקר קורה, יש שם כל מיני קושיות. יש כמה פרטים שהם באמת המשך של הפרקים הקודמים, במובן שהם מראים שזה לא מסודר, שיש שם בלגן, שאחד לכיוון הזה, אחד לכיוון הזה, החומר, הצורה, מתעסק שם כל מיני דברים. מה שיותר מתחדש בפרק הזה, שבא בפרק הקודם, זה האמירה שכשאתה מנסה להבין את השמיים, דווקא כשאתה מנסה להבין אותם ואתה מצליח להבין אותם, יוצא לך משהו שהוא לא מסתדר, שיש לו חוקיות שהיא לא מסתדר לפי החוקיות שאריסטו הקים. וזה בעיקר קשור לשאלה של הגלגלים, כאילו ניגע בזה לרגע בקצרה. מה הם עשו? הם הסתכלו בתנועה של הכוכבים. אמרו איך הכוכבים דזים, כי הם נמצאים על גבי איזשהו גלגל שקוף גדול. זה ההסבר היחיד להסביר איך הם זזים כל כך יפה. ועכשיו מה שצריך לעשות זה להסביר כמה גלגלים יש לפי התנועה של הכוכבים, כי יש חלק שזזים ככה וחלק שזזים ככה וחלק שזזים בקצבים שונים ובכיוונים שונים, אז כל אחד שזב אחר צריך שיהיה לו גלגל אחר שעליו הוא יושב ומזיז אותו. על זה בנוי כל החשבון הזה. במשך הדורות הוא הולך ומסתבך, בגלל שאז נגלים, מה שבעיקר עומד פה זה השאלה האם יכול להיות גלגל שמקיף
כוכב שמקיף כוכב, זאת אומרת, ההנחה היא שהארץ היא באמצע.
ההנחה היא שהארץ היא באמצע מקום מסביב סביבה כמובן, כי ככה זה, אנחנו רואים את זה.
זה אנחנו נצטרך העניין. הבעיה היא מה קורה, אם כולם, אם כולם היו במעגלים מסודרים שהמרכז שאני נמצא פה, אז הכל היה טוב, כי זה, זה הולך טוב לחוקים של הריסקים. הבעיה היא שיש כאלה שמקיפים, שיש מעגלים שמקיפים משהו אחר. זאת אומרת, מה שלהם היא או לא סביבים, לא ככה, היא לא, כאילו נגיד ככה, והמוקד של הלא נמצא באמצע.
זה הבלגן הגדול. זה, זה מסבך את כל העסק,
כי זה לא יכול להיות. זה מה שנקרא או גלגל מחוץ למרכז של המוקד שלו כאן, או הטענה שיש הוא מקיף אחד מהגלגלים האחרים.
זה הכל במשך השנים.
מה?
כל הדברים נגיעו במשך השנים בגלל שחייה בכוכבים?
כן.
אסטרונומיה?
בואו ניכנס לזה קצת. מה?
מהותית יש פה כאילו... זה שילוב שהוא לא עושה, כי אריסטו הוא לא היה פריאור, כאילו לא... יצא לבדוק את התיאוריה שלו ולהסתכל לשמיים ובדק.
למה? לא, הוא גם כתב תיאוריה של גלגלים, שהוא אחד מהראשונים שהתעסקו. לא, הוא עשה את זה, מה שהרמה אומר לו זה שהמתמטיקה לא הייתה מפותחת בזמנו ולכן הוא לא היה מודע לקושיות האלה. בואו נקרא שנייה את הקטעים שהבאתי כי זה בדיוק נוגע. מה שאני עשיתי זה שדילגתי לפרטים ולקחתי את האמירות היסודיות. אנחנו בשורה השלישית של מה שהבאתי. כבר יודע אתה. כי באשר לסדר התנועות והתאמת מהלך הכוכבים אל מה שנראה, הכל נוהג על פי שני עקרונות. זאת אומרת, אם אתה נסה להסביר מה שאתה רואה, שתי אפשרויות להסברה. או גלגל הקפה, או גלגל יוצא חוץ למרכז, או שניהם כאחד. שני אלה אגב זה סוג של תיאוריות. זאת אומרת, אתה רואה כוכבים זזים, אתה מנסה להסביר איך הם זזים, אז או שתסביר שיש גלגל הקפה, או גלגל יוצא חוץ למרכז, והנה העמידך על כך שכל אחד משני עקרונות האלה חורג לגמרי מגדר ההיגיון ומנוגד לכל מה שהתברר בפיזיקה, של אריסטו הכוונה. למה? אתה נכנס לכל הפרטים של איך התנועה נראית לפי אריסטו. שים לב איפה לקושי הגדול הזה. אם דבריו של אריסטו בפיזיקה אמת הם אין גלגל הקפה ואין גלגל יוצא חוץ למרכז והכל סובב סביב מרכז הארץ, כיצד נמצאות אם כן לכוכבים התנועות השונות האלה? מה גם שעל פי כל מה שציין פטולמיוס נמצא שהחישוב המבוסס על הנחת עקרונות האלה אינו סוטה אפילו בדקה אחת על נכונות דבר זה. מעידה נכונות הליקויים המחושבים תמיד על פי עקרונות אלה, קביעת זמניהם, עיתות החשכתם ושיעוריהם, זאתי המבוכה האמיתית. זאת אומרת, זה סתירה בתוך עולם המדע, זה מה שנחמד בפרק הזה.
זה מה שמזכיר את ההתפתחויות האלה, כמו שלפני תורת היחסות, וזה כמו... דברים שיכולים להסיר, אני לא בטוח שזה לא דבר שיכולים קוראים לבן אדם...
מה אתה מתכוון שיכולים להסיר?
לא, כאילו, סתם, אני יודע השאלה אם זה באמת קושייה שהרמה מבחינתו מובילה לחידוש, אז לא בטוח שזה כאלה כאילו שצריך לפסול לאפשרות כזאת.
למה לפסול? לא, השאלה איך אתה מבין את זה, כי כמו שהזכרתי בשבוע שעבר, שאני מביא פה בעיירה שוורס, שהשאלות שהוא דן בפרק הזה הן באמת, הן כאילו הוא מביא אותן בשביל להצדיק את האמונה. אבל בעצם הקושיות שנמצאות לגמרי בתוך העולם המדע והתעסקו בהם מאות שנים עד שבאמת שינו את המערכת והסבירו אותה באופן אחר. זאת אומרת, באמת ששגרו את אריסטו דרך זה.
בסופו של דבר זה מעגל חוזר תמיד, כאילו,
בהתחלה מדעית. שמה, שמוצאים חוקיות חדשה?
מוצאים חוקיות חדשה,
בסוף
דברים, כאילו...
כאן לא יודעת
מה שהיום כאילו
תופסים
שאי אפשר
יהיה
להסביר, לא
יודעים,
מאמינים שאי אפשר
יהיה
פעם להסביר
לבין בצורה שלהם. זהו, זה בדיוק הנקודה שהוא דן בה. האם אני יכול להראות את הדברים מסוימים שלא רק שהם לא מסתדרים עם המערכת, אלא שהם בלתי ניתנים להסברה בתוך מערכת חשיבה מדעית בכלל? שזה, אבל גם זה, כאילו, במובן מסוים גם נראה לי מה שאומרים על הקוונטים, שזה באמת כאילו כבר לא חוקי, כבר לא חשיבה מדעית, זה כאילו קפיצה לאיזה משהו אחר. אבל בתוך ההקשר של הרמב"ם הוא באמת תופס את המדע בשלב מסוים. הדברים שהוא אמר השבוע, שראינו שבוע שעבר, שבהם הוא חיפש מצא יותר את השרירותיות, היא כבר באמת, כאילו לא נמצאת לפחות בתוך חשיבה של אריסטו, היא לא נכנסים. לא רק שהם לא לפי הכללים שהוא מכיר, אלא הם גם באמת סוג אחר של חשיבה, רק יכול להסביר חשיבה שאני
מכיר. זה לא שרירותיות.
מה?
יש את המשפט הזה שמסתכל על הכוכבים ואומר שאין מצב שזה שרירותיות. אמרנו, יש רצון, יש שרירותיות, ובאמצע...
מה שראינו זה שזה סוג של שילוב, שמצד אחד יש שם סדר, מצד שני יש שם דברים שהם לא יכולים לפעול לפי סדר הכרחי. אבל הוא אמר שזה שרירותי, הוא אמר שזה רצון. לא מוכן לקבל מקריות. אם אנחנו היינו מנסים להסביר את זה בלי הבריאה, אז היינו אומרים שזה מקרי. פשוט כאילו הגזים תופפו לכל הכיוונים וכל העסק הזה התפזר.
שנייה, אז לא הבנתי איך אתה מגדיר שירותיות. שירותיות זה...
אפשר, זה לא מילה כל כך מדויקת, אבל מה שהרמה משתמש זה מקריות מול רצון. זאת אומרת, מה הם אומרים היום? למה בצד הזה של השמיים יש כוכבים יותר מצד השני? סתם, פשוט עפו לכל הכיוון.
כמו שיש 10 קורבנות במקום 7 קורבנות, ככה זה...
זה השאלה מה הרמב"ם יגיד על זה, אנחנו נגיע לדוגמה הזאת בהמשך. אבל אתה שואל כאילו ביחס... זה שאלה, כי זה בדיוק השאלה איך אתה מבין את הרצון האלוקי, מה זה אומר להגיד שמשהו רצון ולא מקרה. אבל אני אומר, לפחות שניהם חורגים מההכרח של אריסטו, וזה שזה אמור להיות מסודר, וזה לא יכול להיות הבדלים שהם לא לפי איזושהי חוקיות. זה מה שהוא מחפש בזה, בין אם זה שרירותי ובין אם זה רצוני, זה כבר לא עובד לפי השכל שאריסטו תופס אותו. שנייה, בוא, אבל זה באמת משהו אחר. הדיון כאן הוא דיון באופן אחר, אולי שהוא באמת מראה שיש פה איזשהו סדר בשמיים. לא רק שיש סדר, אנחנו גם יודעים לצפות, הוא פשוט מוכח, זה אכן ככה. אבל אי אפשר להבין את העקרונות שמאחוריו, זה מה שמפריע לו. תראו, מה שיפה שהוא באמת משתמש בו באיזשהו סוג של שבר בעולם המדע, תראו את הפסקה הבאה. כבר הסברתי לך בעל פה שכל זה אינו מחייב את האסטרונום, שהרי אין כוונתו להודיענו את צורת מציאות הגלגלים, אלא כוונתו להניח אסטרונומיה שאימה אפשריות תנועות סיבוביות אחידות, והמתאימה למה שאנו משיגים בעינינו, בין אם הדבר כך ובין אם אינו כך. זה תפיסה מדעית מעניינת, זאת אומרת, הם לא באמת יודעים אם זה ככה או לא ככה, לא נוסעים להסביר איך זה יכול להיות שזה ככה, הם פשוט משתמשים, מביאים תיאוריה שלפי אפשר לחזות תוצאות, זה גם נראה לי תפיסה של מדע מודרני, לא נוגע בממשות, אבל חוזה תוצאות, זה מה שאכפת לי. ולכן הם לא מעניין אותם אם זה לא מסדר עם החוקיות שאריסטו זיהה בעולם שלנו, כי הם באמת לא מחפשים חוקיות במובן של להבין את החוקים, אלא במובן של לחזות את התוצאות. יודע אתה שאבו בחרי בן אלצייג, המכונה בן בג'ה בפי חבריו, בדבריו על הפיזיקה מטיל ספק האם ידע אריסטו על יציאתה של השם מחוץ למרכז. האמת היא שהוא לא השיג אותה ולא שמע עליה מעולם, כי המתמטיקה לא הגיעה בימיו לידי שלמות. אילו שמע על היציאה מחוץ למרכז, היה מכחיש אותה הכחשה נמרצת, שכן אילו הייתה נכונה בעיניו, היה נבוך מבוכה רבה לגבי כל מה שהניח בתחום זה. זאת אומרת, הוא מפרגן לו את זה שהוא לא ידע על זה. כי אם הוא היה יודע על זה, אז זה גם סוג של... הוא יכול להגיד אם הוא היה יודע על זה, אז הוא היה כותב את הפיזיקה מחדש, אבל הוא לא מניח שאפשר, נכון? הוא אומר, אם הוא היה יודע על זה, אז הוא היה מכחיש את זה. כי הוא הבין משהו מסוים, והוא לא מוכן להיות אסטרונום שלא מעניין אותו החוקיות. ולכן הוא לא היה יכול לסבול את זה, יש פה איזושהי התנגשות שהיא בלתי נסבלת. עכשיו סתם, זה נחמד, מה הוא עושה פה בעצם כשהוא משתמש בפיצול הזה בין האסטרונום ובין הפיזיקאים? יותר נוח לי בתור מאמין להיות אסטרונום, שאומר, יכול להיות שאני מבין פה איזשהו סדר, אבל אני לא מבין את החוקיות שמאחוריו, אני לא, זה משהו אחר, זה לא משהו שנמצא, שנכנס לנו לשכל עד הסוף. זאת אומרת, אני יכול להגיד שכנראה יש איזשהו גלגל מחוץ למרכז, אבל אני לא מבין איך זה עובד. זה כן שב כאילו העמדה שהוא יותר מוכן להזדהות איתה, והוא משתמש בה כדי להראות שאריסטו לא מסוגל לתפוס את המערכת עד תומה. וגם אני חושב זה גורם לו להראות מה שקצת ראינו שבוע שעבר, שההנחה של הקדמות היא הופכת אצל אריסטו ואצל התלמידים שלו להיות סוג של הנחת המבוקש. גם אם אני לא יודע, אני בטוח שזה אכן כך, ושזה אכן יש הכרח בעולם. ולכן גם אם הוא היה יודע על היציאה חוץ למרכז, הוא היה מתכחש אליה. כי ככה זה עובד, כי בעצם החשיבה הזאת של ההכרח היא סוג של השלכה, וסוג של לקחת איזשהו עיקרון שהוא נכון בהקשר מסוים, ולהתעקש אליו עד הסוף, במקום להבין שזה סוג של הנחת המבוקש, ולא משהו לא רק שזה לא משהו הכרחי, וזה אפילו לא מסתדר עם המציאות בהקשרים מסוימים, שזה קושיה יותר חזקה. ויש הנקודה שאני חושב שאליה הוא חותר בקטע הזה של האסטרונומים, זה מה שהוא יגיד עכשיו, שליצור איזשהו פיצול בין העולם התחתון לעולם העליון. נקודה שקצת ראינו אותה כמדומני כבר, ופה היא מנוסחת יפה, ואפילו עם הרבה פואטיקה של השמיים שוב. תראו, חוזר אני עתה על מה שאמרתי קודם. כל מה שאמר אריסטו, לגבי מה שמתחת לירח, בהיגיון נאמר, אלה דברים שאילתם ידועה, והם מתחייבים זה מזה, ברור ומחובר מהם מקומות החוכמה וההשגחה הטבעית בהם. אך אין האדם יודע דבר מכל מה שבשמיים, אלא השיעור מתמטי זעיר זה. וראה אתה יודע מה כרוך בזה. אומר אני על דרך מליצת השיר, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. כלומר, האלוה לבדו יודע את מהותם האמיתית של השמיים, טבעם, עצמם, צורתם, תנועותיהם וסיבותיהם בשלמות. אך באשר למה שמתחת לשמיים, הוא אפשר לאדם לדעת כי הוא עולמו וביתו שהוא שם בו והוא חלק ממנו. זאת היא האמת, כי אנו מנועים מן הנתונים הדרושים להסקת מסקנות לגבי השמיים. השמיים רחוקים מאיתנו ורמים מבחינת המקום, מבחינת המעלה. מסקנה כוללת המוסקת לגבי השמיים היא שהם מורים לנו על מי שמניע אותם. הם דבר אשר שכלם של בני אדם אינו מגיע לדעת אותו, ולהוגיע את המחשבות במה שאין הן מגיעות להשיג ואין להם הכלי להגיע אליו, הרי זה פגם שאדם נולד עמו, מין שיגעון, נעצור איפה במקום שאליו היכולת מגיעה, נשאיר את מה שאין להשיגו בהיגיון למי שבא אליו השפע האלוהי הגדול, כך שראוי להגיד על אודותיו, פה אל פה אדבר בו. מי שהוא? הופיע כבר בפרקים שלפני, אנחנו נת נראה. מה אתם אומרים על החלוקה הזאת של השמיים והארץ? מה, 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 למה הוא צריך את זה? ומה זה אומר שלתחת לירח זה כן עובד?
זה מזכיר את התחיות שלו לצריסטו.
שמה?
שפעמים זה משתמש ביש מאין, אז הוא כאילו
ממשיך עם שער... כאילו העולם כמינגון הולך אחרי זה. אבל פה החלוקה יותר דקה, נכון? כי זה כבר בתוך העולם עצמו הוא עושה את החלוקה הזאת, לא?
זה גם מה שאפשר לצוק את החץ, זה כאילו, בגלל שהוא כל כך, יש לו כל כך אמון גדול בדברים של האסטרו לגבי מה שמתחת למקור הזה,
כן. ככה לגלגל הירח זה מחוץ לגלגל.
זה שמשהו אחר, אין משהו שערים עליו, זה בגלל שאנחנו יודעים אותו, זאת אומרת, זה ישר מחייב אותה לגבי האפשרות של הקערה מקודש, וכל מיני יש לו, כי זה בגלל אחר שאנחנו לא צריכים להם לתפוס. יכול להיות שאתה אומר את זה, אתה אומר כאילו, בסדר, יש איזה אחר שאנחנו לא תופסים אותו, כאילו, יש לו איזה, אני לא יודע, כאילו, מה לקפיצה הזאת? אבל נראה לי כמו שחזק.
למה הוא כבר לא מנתק בין אלוהים למדע בכלל?
מה זה אומר בכלל? שאז לא יהיה גם מתחת לגלגל הירח לא יהיה חוקיות?
לא, כאילו, יש לך כאילו בשרשרת, בתיאוריה שבנית, יש לך פשוט חלקים חסרים שמוכחים כטעות. בשרשרת הזו כביכול הוא מגיע לאלוהים, נכון?
כן, מה, השרשרת של אריסטו אתה מתכוון?
כן, כל השרשרת של המטאפיזיקה. האסטרונומיה הוכיחה במתמטיקה שזה כאילו אין שום ספק שיש טעות שהשרשרת הזו לא טובה. אז זה כאילו כל התיאוריה שלך כבר, זה נראה כאילו אין לו אומץ לעשות את המהלך המתבקש.
מה המהלך המתבקש?
לנתק שיש אלוהים ויש מדע. כאילו, לא יודע.
לא, מה זה אומר לנתק? מה שהוא מראה פה, אני חושב, באריסטו, זה שהמדע הוא לא... מה קורה למדע ברגע שהוא עוצר את עצמו במקום מסוים? מה, שתגיד, אוקיי, אני מבין את העולם עד גלגל הירח, אבל משם והלאה, כאילו, יש פה משהו יסודי, משהו מזהה בחצירה של אריסטו, שהיכולת שלך לחשוב גם על משהו מתחת לגלגל הירח ובנויה על הנחת יסוד שיש חוקיות בעולם, ככה המדע בנוי, אחרת מראש לא היית חושב לעשות ניסוי.
יש חוקיות בעולם, זה לא קשור לאלוהים, אתה לא יכול לגמור...
בסדר, לא, זה משהו אחר, יש דמות על אלוהים, זה לא קשור לאלוהים ניסוי מסוים.
אל תגיד סלום על אלוהים.
זה
סוג של מה שהוא
אומר, מה שמעלה ירח שאין לו סוגיות,
זה אלוהים,
הוא
כן
צריך,
זה
שיש לו סוגיות
שאין לו,
שאנחנו מבינים
אותה, אז
הוא כן יכול, שאתה יכול לעשות את זה, אבל הוא כן רוצה בזה... לא, אבל אני אומר, מה שאני מבין את זה, זה שאפשר להגיד, כאילו מה שאני חשבתי שאתה מתכוון, זה ללכת כאילו לכיוון שאותו מייחס למדברים, שבאמת, אם באמת יש רצון, אז מה נתפס את המובלעת חוקיות הזאת של העולם התחתון? גם נדמה לי שיש פה חוקיות. זה קצת נמצא, הרי מה זה אומר להגיד שהגלגל הירח זה קיים? הרי הרצון באמת יכול לשנות גם את זה. ברגע שיש פה כמה דברים, יש פה דבר שהוא חלק מהמהלך היסודי של הפרק הזה, שהוא בא להוכיח שלא יכול להיות שהעולם נברא בהכרח. באופן כללי הפרק, טוב זה קצת פרק הפתק, כבר נמצא לפני, שהוא בעיקר תוקף את ההשתלשלות. לא יכול להיות שהדברים מתחייבים אחד מהשני, כי יש פה מלא קפיצות. ברגע שאני אומר, יש שתי מערכות חוקיות שונות, אז פה שברתי את ההכרח, כי להגיד שיש איזשהו מערכת, כי להגיד שיש הכרח, דיברנו על זה שבוע שעבר, זאת אומרת להגיד יש מערכת אחת סבורה, הכל בקשור אחד לשני, אותה חוקיות נוהגת בכל החלקים שלה. גם אני אגיד שיש חומר אחר לגלגל השמיים, יש לו צורות אחרות, עדיין זה יסודי למערכת הזאת שהיא כולה חלק מאיזושהי חשיבה אחת. ברגע שאני אומר שיש חוקיות אחרת לשמיים וחוקיות לארץ, נראה לי שזה מה ששובר את ההנחה הזאת ישר. כי שוב, זה חוזר לדיונים שראינו בפרקים הקודמים, אז מי החליט שזה יהיה ככה, ככה, פה, ככה, ושם אחרת? כמו שהוא שאל, למה פה יש חומר כזה ושם יש חומר אחר? ברגע שאתה מוצא איזשהו הבדל, איזשהו קיטוע בתוך המערכת, אז זה כבר מורה לך על איזשהו משהו שהוא מחוץ לשירות זה שיצר את הדבר הזה. זה היה הרציונל של הפרקים שראינו שבוע שעבר. לכן אני חושב במובן מסוים זה טוב לו שהעולם הזה יש לו חוקיות סגורה. ושזה, זה מה שמוכיח שיש פה איזשהו שבר בעניין. יכול להיות שהייתי אומר, אני לא עושה חוקיות בכלל, לעזוב את זה לחלוטין, אבל הוא כן תופס שהעולם הזה החוקיות שלו היא מוכרת, הוא אומר רק מישהו עקשן, הבאתי איזה בפרק, זה מופיע בקפה, רק מישהו עקשן הוא יגיד שזה לא ככה, לא יסתם ממנו אלא מי שלא הבינו, מי שאין לו מראש דעות אשר רוצה להגן עליהם, זה אומר ביחס לגלגל הירח, למה שמתחת.
אומרת, זה דברים שברור, אתה לא יכול שלא להשתכנע ממה שאריסטו אומר. לכן זה כל ההתקפה שלו על המדברים, שהם מתכחשים לחוקיות בגלל דברים אחרים, אבל בתוך גלגל הירח זה באמת עובד. אבל ברגע שאני שובר את זה מעל לגלגל הירח, אז במילא נשארתי עם החוקיות, אבל בלי הרוח שלה, בלי הנחת יסוד שלה שהעולם הוא כולו דבר אחד, שכרח שקשור להכל, שהחוקיות הזאת, שזה באמת דבר חזק. תחשוב כאילו, מה מדען היה יכול להגיד, מה בעצם שבר את החוקיות של אריסטו, בעצם מה קרה בסוף, זה שאמרו, כיוון שאין גלגלים, וכיוון שבשמיים זה לא עובד, זה באמת גם בארץ זה לא עובד. זה, לא יודע אם זה היסטורית, זה ככה היה, אבל כאילו בעצם זה המהלך ההפוך יהיה להגיד, לא שיש לי חוקיות, אלא שבאמת החוקיות שמצאת פה היא לא נכונה, אתה תתיר אותה אחרת. ועכשיו שוב תתחיל לסרטט את כל העולם החדש. בחוקיות אחרת, גם הדברים פה נופלים באופן אחד, וגם הדברים שם עפים באופן אחר, לא כמו שחשבת, כי כמו שחשבת לא מסתדר. ואז שוב, אחד שני החלקים, למה יש לו דרך הפיצול הזה בין האסטרונומים לבין פיזיקאים, אני חושב, הוא אומר לך, תשמע, באמת יש פה פיצול, כמו שהאסטרונומים מתארים את העולם אור יפה, כי הם לא מחויבים לחוקים, ובאמת יש פה איזשהו שבר, שבר בין הדיסציפלינות, הוא מאפשר לו להגיד, משהו משתמש בביטוי הזה, פרק הטכני, אני אומר, אנחנו מקבלים את אריסטו בחצי דבריו, וחצי כבר שובר את כל העסק, כי כל הקטע של אריסטו זה שהעולם הוא אחד.
אני באמת הייתי מתעקס השבר, אפשר כאילו להצביע על שני אפשרות. אפשרות אחת זה נגיד שהשבר הוא באמת שיש שתי מערכות חוקים שונות. ובאמת אין מערכת חוקים אחת גדולה. אפשרות שנייה שאולי מבינים בקטע הזה זה שיש מערכת חוקים אחת גדולה, ויש איזשהו שבר מתרחש בתודעה האנושית. זאת אומרת, זה לא שמול אלוקים אין איזה חוקיות גדולה וחוכמה.
כן.
אבל פה השאלה גם...
אני חושב שזה קשור לזה שזה קשור קצת למה שאמרתי קודם, שיש פה את הצד הזה של הטענה שהוא אומר שהחוקיות היא לא אחידה, ויש את הצד שאומר שיש דברים שבאמת לא מסתדרים משום חשיבה של הכרח. לא, אני חושב שזה לא ילך, בגלל שגם אם יש חוקיות גדולה יותר, זה שאלה, כי כדי להגיד, חוקיות גדולה יותר זה בעצם ההיגיון שהוא הראה במשל הזה של האי. שבו הוא אמר, יש שלב מסוים שבו אתה ככה, ויש את השלב שאתה ברחם שבו אתה משהו אחר. אבל כל זה חלק מאיזשהו טבע גדול יותר, שברגע שאתה יכול לצפות בו, אז אתה מבין שזה שלבים שונים. פה אני חושב הטענה היא שאין דבר כזה, כי אתה לא רואה שום... יש פה איזושהי שניות יותר טוטלית. הפער בין השמיים לארץ הוא יותר גדול מאשר הפער בין העובר לבין הילד, כי אתה לא יכול לדמיין שום נקודת תצפית שתגיד, אוקיי, כל זה חלק מסדר העולם. זה קטיעה, אני חושב. אני חושב, זה גם מסתרף לעניין הזה, שהוא מזהה דברים שהם לא נכנסים גם בסדר של האסטרונומים, כמו הכוכבים שמפוזרים בכל העסק הזה.
אבל האסטרונומיה היא, לפי מה שהוא אומר, שאינו סוטה אפילו בדקה אחת, מסבירים את זה, מסבירים את זה במתמטיקה שלה, זה לא טבע אחר או שקיעות אחר. יש לנו שכל, יש לנו מתמטיקה, והצלחנו להסביר את זה באמצעות כאילו תיאוריות, פשוט התיאוריות האלה לא מסתדרות עם אריסטו.
לא, אבל לא רק שלא מסתדרות עם אריסטו. לא, כי התיאוריות האלה הן לא רק לא מסתדרות עם אריסטו, הן לא מנסות להסביר את מה שאריסטו מנסה. יש פה ציטוט שהוא מביא מפטולמייס, שהוא מתייחס לזה כדברים מופלאים. של, הוא אומר, אני חייב להבין שיש גלגל שהוא ככה, למרות שאני לא מבין איך זה יכול להיות. ולא שאומר, אוקיי, בוא נחשוב מחדש על כל החוקיות של פיזיקה. הוא אומר, אני לא יכול להסביר איך תנועה כזאת מתקיימת בעולם, אבל כנראה שהיא מתקיימת. זה מה שהוא אומר, הפיצול הזה בין האסטרונומים לבין הפיזיקאים, אומר שהם באמת לא ניסו להסביר פה את החוקיות באופן שבו הוא מסביר חוקיות, להגיד למה זה הגיוני שזה יהיה ככה. אני חושב שקצת עם הקוונטים זה גם היה משהו כזה, אבל לא מספיק מכיר. אם לא נשאר תגובות נגד מכניקת הקוונטים, היו בדיוק שהיא עושה משהו שהוא לא משחק בכללים של המדע. וזה שאתה אולי איזה תירוץ טוב בשביל כל מיני קושיות, זה עדיין לא מספיק כדי לקבל את זה. וזה אני חושב סוג האמירה של, אני באמת לא יודע להסביר את זה, אין לי שום היגיון שיכול להסביר את המערכת הזאת. אבל עובדה, כנראה שזה באמת ככה, והוא אומר, גם אריסטו לא היה יודע להתמודד עם זה. לכן אני חושב, להגיד שזה עובד מתמטית, זה סוג מסוים של עובד, זה לא עובד במובן שאריסטו היה מחפש, שאני אבין איך זה יכול להיות.
כמו שאומר שאני לא
יודע
להתמודד את מהותם האמיתית של השמיים, דיבר מצמם את סבותיו את מהותיהם סבותיהם משלילות.
כן.
גם נראה לי משהו כיוון...
של חוכמה אחרת.
כן, זה אחד משביע, אני לא ברור לי
כן.
הסיימת הזאת, יש פה משהו שכאילו מחליפה סגנון ומתחילה לדבר בפטוס כזה, ואז אתה רואה כאילו מה בעצם הוא מנסה לשכנע אותנו, מה זה מורה לי הדבר הזה, הנבואה שנכנסת פה פתאום, כאילו הוא אומר הדבר היחיד שיכול לתווך בינינו לבין השמיים זה הנבואה, והנבואה אמרה לנו שהעולם הוא נברא, יכול להיות שהשמיים לא מורים לנו שהעולם נברא דווקא, אבל הם מורים לנו שיש משהו שמעבר שאנחנו לא יכולים להגיע אליו, ואז אני אומר אוקיי אז בואו נלך על הנבואה, מה שהיא תיתן. אבל זה לא מופיע פה באותו סגנון של נימוק, זה מופיע פה כזה מין סיום אפי כזה, שהוא קצת קשור לדברים שמופיעים בפרקים האחרים, מה שריכלתי פה בקטעים האחרים, שבו הדיון יש לו נטייה לגלוש מההקשר הפילוסופי להקשרים יותר רטוריים כאלה, שזה השמיים בהקשר הזה כבר היינו שבוע שעבר, שהוא תפס את השמיים כסמל מה שקורה פה. זה קשור לשאלה שאני רוצה שניגע בה עכשיו, בזמן שנותר לנו, אם נשאר, אבל לא הייתי רוצה שנעשה את זה עוד שבוע, שנתקדם הלאה. של מה בעצם, מה שאלת קודם, מה הוא מרוויח מבריאת העולם הזה? בואו נסתכל שנייה על הקטעים שהבאתי פה, אוסף של קטעים די קצרים, שהם מלוקטים מהפרקים שלפני כן. נעשה ככה יותר לצמצם אותם אפילו עוד יותר. פה הוא מדבר על זה שהרצון פותר אותם מכל מיני שאלות אבסורדים חמורים. כן, תראו בתחילת העמוד השלישי לגבי ההכרח. זאת אידאה שאינה מתיישבת עם סדר המציאות, לא ניתן לה טעם ולא טיעון משכנע. עם זאת, מביא ממנה אבסורדים חמורים מאוד, דהיינו שהאלוה, אשר כל בר דעת מודה בשלמותו בכל אופני השלמות, יימצא כלפי כל הנמצאים במצב שאין הוא יוצר דבר, ואילו רצה להאריך כנף של זבוב או לגרוע רגל של תולעת, לא היה יכול. אבל הריפטר אומר, שאין לנו רוצה בזאת, ואי אפשר לו לרצות אחרת מזה, וזה לא היה מוסיף לשלמות. אולי היה זה אף חיסרון מבחינת מה. מה אתם אומרים על האמירה הזאת? למה זה ביקור חכה?
מושג האל, כאילו מה זה חיסרון ומה זה יתרון.
כן.
עם שינוי זה יותר חיסרון מאשר
החלט. חירות. כן. זה, מה שמוזר פה זה איך שהרמב"ם מביא את הוויכוח הזה, נכון? לכאורה הוא כאילו תופס את הצד של המאמין, ואחרי זה אומר טוב, ואתה יודע, הריס הזה לא מביא את דעתי ונפל.
נכון, כאילו, אף פעם לא צריך את הריס פה, כאילו, כל הנפשו...
מצדיק אותו.
כן.
כן. זה שהוא היה מכחיש את המציאות זה אמירה די חזקה. כאילו, הרי הוא קודם אמר שאריסטו ידע שהוא לא הוכיח, הוא לא ניסה להגיד שהוא הוכיח, אבל זה, קצת יש פה גם באמירה הזאת, לא ניתן לטעם, לא תהיו משכנע, שהוא באמת תופס את אריסטו ואת כיתתו כסוג של מאמינים שקופים את הנחות היסוד שלהם על הממצאים, גם אם הם לא טוענים שזה מוכח, הם ודאי דוחפים את זה מעבר למה שהיה מוצדק. אבל פה זה גם, זה אחד מהמקומות שאני מרגיש שהדיון פה גולש למין רטוריקה כזאת, שפתאום אתה שולף את הדיבור הזה על הזנב תולעת, למרות שאתה יודע, זה לא באמת משכנע את הצד שכנגד, ואתה גם לא מסוגל להפריך, זה לא שהוא אומר ההיגיון שלו, של דמות האל השלמה הזאת, הוא לא מקובל. זה לא לגמרי ברור, אם אני אשתה שואל איפה הרמב"ם נמצא בצדדים האלה, אני לא יודע, זה כאילו הוא שם אותם כאילו אחד ליד השני והולך.
זה כאילו קריטריון תכלי, אמרת, חיסרון,
פייה
או שינוי.
והדברים שהוא אמר כנגד המדברים הם בדיוק מה שאריסטו אומר כאן, שהם חשבו שזה גנות לאלוה להגיד שהוא לא יכול לעשות משהו, ושם הוא אמר, לא נכון, מה פתאום. אז זה לא בדיוק אותו דבר, אבל מבחינת המושגים של האלה זה לא חד משמעי מה שהרמב"ם זורך פה כאיזה טיעון של אבסורדים. מה התחלת לומר את זה?
לא, שהוא מזכיר, בכל חוד שאלה בזה. כן, שבא. שהוא מזכיר ושהוא עובר לדיבורים הרטוריים.
כן, כן, זהו, לשם אני חותר. פה יש סיכום שבו הוא שוב מדבר על ההבחנה הזאת, גלגל הארץ, גלגל הירח, וקשור, הבאתי את זה פה בגלל ששוב הדיון הזה של הדיון פה כל הזמן חודר, יורד מהרמה הפילוסופית לרמה של מחנות שמתקדשים. אף על פי שאני יודע שרבים מן הקנאים מייחסים לי בגלל דברים להבנה מועטה של דבריהם. זאת אומרת, יש לאריסטו קנאים, ומי שאומר שהוא לא צודק לגבי הגלגלים, הם נכנסים בו. הרמה אומר, לא נכון, אני עם אריסטו, כי כל מה שאמר אריסטו למין סמוך לגלגל היה אחד מרכז הארץ, נכון ובלי ספק, לא יסתה ממנו אלא מי שלא הבינו, או מי שהיה לו מראש דעות אשר רוצה להגן עליהם. תראו שהרמב"ם זה שהוא מתפצל, אז הוא גם כל פעם נלחם עם מישהו אחר. מתחת לגלגל הירח הוא נלחם במדברים, שהם אלה שיש להם דעות קדומות. מעל גלגל הירח הוא נלחם באריסטוטלים, שהם אלה שהקנאים שחושבים שאסור לעשות. אבל כל הדיון פה נמצא במישור הזה כל הזמן. וכנגד זה הוא אומר, יש אבסורדים חמורים, קלקולים גדולים, דעות רעות, שאין לגביהם הוכחה מופתית. ותראו את משפט הסיום, ראינו לך שדעת הקדמות מעוררת יותר ספקות, ושהיא מזיקה יותר לגבי מה שראוי להאמין באשר לאלוה. זאת נוסף להיות החידוש דעת אברהם אבינו ונביאנו משה עליהם השלום. אז פה זה הנקודה שאני רוצה לראות אותה פה בכמה הקשרים, שיש לך מצד אחד הרבה אבסורדים של הקדמות, מצד שני יש לנו את אברהם אבינו, משה רבנו, פרק כ"ג זה נהיה עוד יותר חזק האמירה הזאת. זה מעניין, הפרק הזה בא אחרי זה שבו הוא אומר לתלמיד שלו איך אתה יכול להכריע בין הדעות השונות. אז הוא אומר, אתה צריך לראות למי יש יותר ספקות, אבל תשים לב שכשאתה נכנס פה למקום שהוא הכרעה שהיא לא מופתית, אתה צריך מאוד לדעת לנקות את עצמך מכל מיני השפעות. ואז הוא אומר לו ככה, מי שמעדיף דעה אחת, אם בגלל חינוך, אם בגלל תועלת כלשהי, הוא עיוור מראות את האמת, שכן כלפי דבר שהוכח הוכחה מופתית לא יוכל אדם בעל פנייה כיתתית להתעקש, אבל כלפי דברים כגון אלה אפשר להתעקש הרבה, כן, ברגע שאי אפשר להוכיח את הקדמות או זה, אבל יש באפשרותך אם תרצה להשתחרר מן הפנייה הכיתתית, לנטוש את מה שהורגלת אליו ולסמוך על עיון גריידר, ולהעדיף את הראוי להעדפה. העירותי לך על כך. אז הוא גם אומר לו שצריך לדעת לתהר את המידות כדי להגיע לזה, תנקה את עצמך מכל הנגיעות ואז תשתכנע מה שאני אומר לך. העירותי לך על כך רק כדי שלא תתפתה, כי מישהו עשוי לעורר בלבך דמיון שב ביום מן הימים על ידי ספק שיתיד בחידוש העולם, ואתה תמהר לתת שירמה אותך, כי דעה זאת תומלת בחובה הריסת הבסיס שעליו עומדת התורה ופגיעה באלוה. לכן התייחס תמיד בחשד אל דעתך בעניין זה, וקבל את דבריהם של שני הנביאים אשר הם עמוד התווך של תקינות מציאותו של המין האנושי באמונותיו והתאגדויותיו, ואל תסור מדעת חידוש העולם אלא על סמך הוכחה מופתית, כזאת אינה מציאה בטבע. וגם אני אבקר אותי המעיין בספר זה שאמרתי דברים רטוריים אלה כדי לתמוך בהם את הדגילה לחידוש העולם, שהראש הפילוסופים אריסטו אמר בחשובים שבספריו דברים רטוריים כסיוע לדעתו בדבר קדמות העולם, כגון ויאמר באמת לא תהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בתלה שלהן, אם הוא תומך את דעתו בהבלי הצוויה, איך לא נתמוך אותה אנו בדברי משה ואברהם ובכל הנובע מכך. אז שאלה פה זה האם יש פה פנייה כיתתית או לא, זה המושג שנספסתי אליו.
ממש
מעולה. לא מגניב אותך. אדיש למה?
שום דבר לא יכול להרער לנו את ה...
את מה?
את
ההסתמכות
על שני הנביאים.
לא, לא שום דבר. הנה הוכחה, הוא כן היה מראה, לא? לראות מה זה פרק קפה, שואלה. איך המשפט שאולי הצד, יש פה איזו תנועה כזאת, המשפט שאולי הצד הקיצוני, ההפך של האמירה שאמרת עכשיו, זה שאם הייתה הוכחה מופתית, אז התורה כולה הייתה מתבטלת והיו מתקבלות דעות אחרת. יכול להיות שזה יקרה, לא חושב. כרגע זה לא קרה, לא נראה שזה יכול להיות. כן, השאלה לאן אתה לוקח את הרטוריקה.
זה דארק סייד אוף דה רמב"ם.
אה?
זה... יש כאילו מקומות שזה הרמב"ם, שהוא כאילו...
איזה מה אתה מתכוון?
מה שהוא אמר עכשיו, שכאילו הוא גולש למקומות היתרון בגלל שהוא מבין שאין משהו חד משמעי.
כן, זה מה שאני רוצה להתמקד בו באמת. מה התחלת לומר?
לא, למי שבגלל שאני מנגע למחלוקת כאילו על חדוש, כאילו מה הרמב"ם חושב באמת, אני מנסה לקרוא את זה משני הנקודות בתקנות.
אז מה אתה אומר?
כל הנקודה של הקדמות, שנגיד זו לא של הקדמות. זה ציני להחליט, כאילו מה הקדמות.
מה שהוא זורק את הנביאים כאילו, והוא בעצם לא...
כן, כאילו כזה, הוא אומר זה הבסיס שלנו וזה, אני מקריצה כזה כאילו.
לא יודע, אני לא מנסה לקרוא ככה, אבל לא בקריאה ראשונה. כמו שאני גם חשבתי את זה בהקשר הזה, אבל זה... כן. הפתוס הוא גם יכול להיות הפוך. אתה יכול להגיד, הפתוס הוא ברור שהוא נועד להמונים. מה אתה מדבר בפתוס? ברור שזה בשביל להמונים. זה קצת משחק כזה. מה הוא בעצם מתכוון להגיד לתלמיד? שהוא אומר לו, תתנקה מכל פנייה כיתתית. לאן זה הביא אותך? כשתתנקה. האם באמת זה כל כך פשוט ש... כאילו איך אתה יכול להגיד בתחילת הפרק, שהוא בסך כל פרק מאוד קצר, תתנקה עם כל פנייה כיתתית, ואז תאמין, אל תסמוך על דעתך, אלא תאמין לאברהם ומשה. אברהם ומשה הם לא צפויים עליי. יש פה, זה לא בדיוק, בגלל שהוא כן אמר שכשאתה מתנקה מפנייה כיתתית, אתה סופר את הספקות, וכל המהלך פה ניסה להגיד שהספקות אצלם הם יותר. אבל גם על זה הוא אמר, זה לא משהו שקל להכריע בו, לכן צריך להתנקות.
מה? לא משנה כמה ספקות יש.
לא, הוא אומר בזה שההבחנה שהוא אומר שזה שיש ספקות יותר יסודיים. הוא אומר זה משהו שגם כן, גם אלכסנדר מאפרודיסיוס הוא אמר שככה מחליטים בדברים מסופקים. זה לא משהו שדתיים המציאו. אלכסנדר אמר וכך הוא עושה. אבל זה באמת, זה אחד הנקודות הכי מתעתעות בדיון הזה, אני מגיש, כאילו... השאלה, אבל אני חושב שהיא היסודית בתוך כל השאלה הזאת, היא קשורה גם לשאלה של מה הרמב"ם באמת חושב, זה הכל נראה לי קם ונופל על האם מאמינים לו לזה שהוא הוכיח שאין הוכחה. כי אם אתה אומר הפרק הזה שהוא משקיע בו המון והוא ממש כאילו שם אותו כאחד, נראה לי שראינו שהוא אומר די מפורש שזה התרומה הגדולה שלו לדיון, המשל הזה שמוכיח שאי אפשר להוכיח. רגע שאתה אומר שאי אפשר להוכיח, אז גם אם אני אחרי זה שואל רגע, אז מה הרמב"ם באמת חושב? אני כבר חושב על זה ממקום אחר, אני כבר לא אומר, הוא בעצם מאמין לאריסטו שהעולם הוא קדמון והוא נמצא בעולם הזה ברמה הרציונלית ולכן התורה והשכל לא מסתדרים. ברגע שאתה מאמין לו בזה, אז אתה אומר בסדר, אז כל הדיון הזה מתרחש במקום אחר. הוא לא מתרחש במקום של הפילוסופיה, האמת המדעית מול התורה. הוא מתרחש בתחום פתוח, שהרמב"ם עמל מאוד לפתוח את התחום הזה. עכשיו בתוך התחום הזה אני יכול לשאול שאלות אחרות, אני יכול להגיד מה ההטייה הכיתתית של הרמב״ם, האם הוא עם הקנאים האלה או עם הקנאים האלה. אולי בשביל ההמונים הוא רוצה שהם יהיו בצד הזה כי יש לזה כל מיני תועלות. תשימו לב למשל שהוא אומר על הנביאים, שני הנביאים שהם עמוד התווך באמונותיו והתאגדויותיו. אולי איך מבינים את זה, האם זה לא מושך קצת למקום החברתי, שזה מה שאנשים צריכים לחשוב, חלוקות שהוא יעשה בהמשך. גם בהמשך יש קצת משהו שקצת רומז לזה. ואז אני יכול להגיד, בתוך השדה הזה הפתוח, יכול להיות שהרמב"ם במנזייה האישית שלו היא יותר לקדמות, אבל שוב, זה לא יהיה מהמקום של, שבעצם מכשיל את כל המהלך הזה של לתווך בין הפילוסופיות. כי מראש זה לא נמצא בשדה הגדול של העימות הזה של, של השכל מול התורה. זה נמצא בתוך שדה אחר, ולכן זה קצת מעמם את השאלה, אני חושב. כי זה לא אומר שבעצם הרמב"ם עבד עליי, שהוא שכנע אותי. כי אם הוא באמת חושב שאפשר להאמין בבריאה, אז אני יכול להאמין בבריאה גם אם הוא לא מאמין. כי מראש זה כבר נמצא במקום אחר. ברגע שפתחנו את התחום הזה, זה נראה לי נקודה שהיא משמעותית. זה כבר לא... ואז אני יכול גם לשאול שאלה יותר במקום אחר, לא דווקא במקום של הפנייה הכיתתית, או מה יותר טוב לסדר העולם ולחינוך של ההמונים. האם יש לרמב"ם, נגיד, עמדה דתית בתוך העולם של החידוש? מה ששאלת קודם. ואת למה בעצם להאמין בחידוש? כי משה רבנו אמרו, וכמו שהוא יגיד בהמשך שרוב הכתובים מראים את זה, פשטם של הכתובים, או שגם יש פה איזשהו, האם יש לרמב"ם חיות מזה, זה מה שאני...
אני חושב, גם כשקוראים את הרמב"ם, יש כאילו שתי אזורים שבהם הרמב"ם כאילו מתפרץ ומתלהב, זה מקומות שבהם הוא מדבר אולי על החוכמה, ומקומות שבהם הוא מדבר על קוצר ההשגה, כי רואים את זה כל הזמן, כי זה גם שתי כתבים שלנו, באמת נראה בהם מתחילתו, כי בכל אחד הוא אוהב חוכמה כאלה פילוסופית. מצד שני, הוא כאילו כל פעם שיש לו הזדמנות להגיד, שבח למי אשר השכלים, כל יש לו כאילו התפרציות של התלהבות, גם סביב האזור הזה. זה נראה בדיוק המודל של הארץ והשמיים, בדיוק
זהו, אנחנו דיברנו על הכפילות הזאת באמת בתוך הדיבור על התארים, שראינו שם שהפרקים נעים בין הדיבור על תארי הפעולה שהוא מושך למקום של החוכמה ושההתלהבות שלו באה משם, לבין הדיבור על תארי השלילה שהוא מושך למקום שהחוסר הידיעה הוא סוג של התגלות. ובאמת אני חושב שזה מקביל למה שמתואר כאן, שמצד וזה אפילו ראינו את זה בפרק הבא שלנו שבוע שעבר, שהשמיים הם שני הדברים ביחד, גם סדר וגם חריגה מהסדר. אז באמת, נגיד הקטע שראינו קודם על השמיים, אפשר לראות אותו לא כדיבור להמונים, באמת כאילו להגיד עיתון שהרמב"ם כן מזדהה איתו, ויש לו באמת חיות דתית מהמקום הזה של השמיים, שמיים להשם, לא רק מהארץ נתן לבני אדם.
אולי הדיון אבל לא מסתיים בחידוש העולם, כאילו חידוש העולם זה פתח פתח יותר עוזר לו לגבי הנבואה ועוד הרבה דברים.
זהו, זה מה שהוא אומר בפרק הבא, מה השאר? בואו ננסה לחטוף, מה? שנייה, נסיף את מה שאומר הפרק הבא. פרק הפה, זה פרק ידוע וכזה, וצריך לקרוא אותו. לא ראיתם אותו? שזה ככה, בקרוב, ממהרה, כי הוא ממש אומר פה דברים נפלאים, פשוטים יחפית. דש אימנותנו מלדגול בקדמות העולם. אינה בגלל הכתוב בתורה שהעולם מחודש, כי אין הכתובים מצביעים על חידוש העולם, מרובים מן הכתובים המצביעים על היות העולם הגוף. וגם אין שער, זה ממש עורז לנו את שני חלקי הספר, אין שערי הפירוש בעניין חידוש העולם נעולים בפנינו ולא נמנעים ממנו, אלא היינו יכולים לפרש כפי שעשינו לגבי שלילת הגשמות, ואולי היה זה הרבה יותר קל והייתה לנו יכולת גדולה יותר לפרש את הכתובים מהם ולהוכיח את קדמות העולם כפי שפרשנו כתובים ושאלנו את היותו התעלה גוף. כן, זה פרק מזעזע, אה? כי תשמע, הייתי יכול לשכנע אותך אחרת, לא משנה. אלא שתי סיבות גרמו לנו לא לעשות זאת ולא להאמין בזאת. אחת, שהיות העולם לא גוף הוכח הוכחה מופתית, לכן התחייב בהכרח לפרש וכו', ואילו קדמות העולם לא הוכחה. ולא ראוי איפה, לא ראוי, לדחות את הכתובים ולפרשם, לסמך העדפת דעה שאפשר להעדיף את הפקה בכל מיני העדפות. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה היא שאמונתנו שהאלוה אינו גוף אינה עורפת לנו דבר מיסודות התורה, וכו'. לעומת זאת, אמונת הקדמות באופן שרואה אותה אריסטו, הדרך החיוב, שום טבע אינו משתנה, הורסת את התורה מעיקרה, מכחישה בהכרח כל נס, מבטלת כל מה שמבטיחה התורה או מאיימת בו. אלא אם כן תפרש גם את הניסים, כפי שעשו אנשי הנסתר ובין המוסלמים, מכך תצא מן הזיה. זאת אומרת, תגיד שהניסים לא באמת היו. עכשיו פה, ביחס לדיון הקודם, זה נראה כאילו, למה אני מעדיף את הזה? כי זה מסובך לפרש. למה לי? אפשר לפרש את הכל, אבל עדיף שלא לפרש. אם אנחנו שואלים מה הערך הדתי של בריאת העולם, זה שלא צריך להסתמך בפרשנות, אפשר, כאילו יש איזה עניין להיות נאמן לפשט, ולא שזה הכרחי, ואפילו לא נורא קשה. אבל יש, כאילו, עדיף לא להוציא את הדברים פשוטם, נכון? זה הטיעון הראשון לפחות, הוא באמת מאוד 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 מינורי. מצד שני, הטיעון השני הוא יותר דרמטי. גם אותו אפשר להבין בכמה מישורים. זאת אומרת, זה הורס את מה שהתורה מבטיחה, זה הורס את כל הסיפורים של הניסים. ושימו לב אבל שהוא לא אומר שאני יודע שקרו ניסים, ולכן בהכרח שהעולם נברא. אני אומר, כתוב שקרו ניסים. היה אפשר להוציא את זה גם בפשוטו, אבל זה כבר באמת פירוש דחוק עוד יותר. בעצם זה פחות או יותר נמצא על הציר של הטענה הראשונה, אני חושב. הדבר השני שיש פה, שזה הורס את מה שהתורה אומרת, מה שהוא יגיד בהמשיך, שזה הורס את העניין של השכר והעונש. שפה זה כבר גם, לוקח אותו נשאר למקום שבעצם זה הכל עניין חינוכי. בשביל ההמונים צריך שיהיה שכר ועונש, ולכן צריך שיהיה ניסים, צריך שיהיה כל הדברים האלה שהתורה מדברת עליהם. זה לא רק בעיה של פשט, אלא גם בעיה חינוכית. עדיין, כל זה אפשר מאוד להרגיש את זה לגמרי ברמה, כאילו ברמה הנמוכה של הדיון של הרמב״ם. זה לא מרגיש שיש פה איזושהי... פה, אז הוא אומר... כן.
אף מולה נראה לי שהוא עושה לבלעת, כאילו, איך אני מטריד פה, באמת כאילו, את המניסה, כמו שאני אומר, כאילו, אם זה אדם, אדם שחתנו לי שזה גם שולב תוך כדי הפרקים, כאילו, הוא רצה לזה מקום כזה להגיד, גם בסוף, תמיד זה גם הסיפור
של אדם משהו. מה, אתה יודע, אתה מתעזב, אתה אומר?
כן.
מה שזה להרוס התורה, אתה אומר, זה לא מספיק בדרמה. בוא נראה את ההמשך, כי הפרק הזה הוא באמת נע במקום הזה. מצד אחד יש לו ביטויים מאוד דרמטיים. מצד שני יש לו ביטויים כאילו, בסדר, היה אפשר לפרש אחרת. איך אתה יכול לתווך בין, כאילו יש פה את הרמה של ברמת הפשט היה אפשר לפרש אחרת, ברמת התוכן זה פשוט הורס הכל. אז כאילו, אז אפשר או אי אפשר, מה זה אומר שאפשר לפרש את הפשט אם בסוף כל המסר הולך לאיבוד? תראו שנייה מה שהוא אומר בהמשך. פה אומר שלגבי אפלטון שיש חומר קדמון היה אפשר לפרש שאפילו יש פסקאות רבות בתורה שניתן להתעלות בהן, אולם אין הכרח שיביא אותנו להחזיק בדעה זו כי היא לא הוכחה, ואין לנו אותי מדעה זאת, אין לנו שויים כלל אל אותה דעה אחרת, אלא מפרשים את הכתובים כפשטיהם ואומרים שהתורה מודיעה לנו דבר שאין כוחנו מגיע להשיגו, והנס מעיד על אמיתות טענתנו. גם, כאילו שוב המקום הזה של הלא לדעת, התורה היא משהו שלא יודעים אותו, הנבואה מביאה אותנו לנורות אחרים, נמצא פה אבל באמת בלי פאתוס, כמו שאתה אומר. אבל תראו, פה קצת נכנס יותר פאתוס, תראו איך הוא פורס את זה עכשיו. דשי עם האמונה בחידוש העולם, נעשים הניסים כולם אפשריים, נעשה את התורה אפשרית, ונופלת כל שאלה הנשאלת בעניין הזה, כגון שאומרים, למה נתן האל נבואה לפלוני ולא נתן נבואה לאלמוני? למה ציווה האל בתורה הזאת לאומה מסוימת ולא לאחרים? ולמה נתן מצוות בזמן פלוני ולא נתן מצוות קודם לכן ולא לאחר מכן? ולמה ציווה ציוויים אלה ועשר איסורים אלה? למה ייחד את הנביא בניסים המוזכרים ולא אירוע אחרים? מה הייתה כוונת האל במתן מצוות זה? ולמה לא שם בטבענו את הדברים האלה מצווים ואסורים מזאת הייתה מטרתו? תשובת כל השאלות האלה היא שיאמר כך חפץ וכך יצריך חוכמתו. כפי שהביא לידי מציאות את העולם בשעה שרצה בצורה הזאת, ואין אני יודעים אם את רצונו בכך או את בחינת החוכמה בייחוד צורתה בזמנו. כן, אין אני יודעים את רצונו או מדוע חייבה חוכמתו לייחד את כל מה ששאלו עליו, שאלו עליו לאל. אבל אם יאמר משהו יתחייב שכך הוא העולם, יתחייב בהכרח שתשעים מהשאלות האין כולם. ואין מצא מהן, אלה בתשובות מכוערות שמצרפות הכחשה וריקון של כל פשטי התורה שאין ספק בעיני ברדה שהן כפשוטן.
מצחיק, הוא
פתח את הפרק
בזה שהוא לא,
שהתורה לא... לא מכריחה אותי. זהו, זה מעניין. אפשר באמת לחלק, כמו שאמרתי, בין הפשט לבין התוכן. כאילו ברמה המילולית היה אפשר לעשות מה שעשיתי בחלק הראשון. ברמת התוכן, הוא עומד פה, שימו לב כאילו כמה דברים מצטרפים פה, הפרטים של המצוות, כאילו על הקטע הזה של בריאת העולם בנוי עכשיו כל, באמת כל יסודות התורה, זה שהמצוות הם כאלה ולא אחרים, הבחירה מעם ישראל, דבר שהוא כאילו באמת דבר מאוד יסודי בתוך כל הניגוד הזה שהוא לא התייחס אליו ברמה הפילוסופית. כאילו מה, שמע, פתרתי את עצמי מכל הדיון, ברגע שהוכחתי את בריאת העולם, כל שאר הקשיים הפילוסופיים, כל הפרטיקולריות וכל ההבחנות השרירותיות, כל כאילו העוקצים הדתיים, אני כבר יכול להחליק עליהם.
אבל פתאום הוא, כביכול הוא אמר, עשה דיכוטומיה בין העולם שמתחת לגלגל הירח וזה, אבל פה, כאילו, ההנחה שלו של אלוהים בעל רצון חודרת מאוד לעולם שמתחת.
כאילו המצוות הן לא רק חלק מהטבע של העולם, המצוות הן כמו הגלגלים, זה מין רצון שירותי, ומהבחינה הזאת זה לא שהמצוות סתרות את הטבע, וכאילו באמת הן עובדות לפי הרציונל של הגלגלים. זהו, לכאורה היה אפשר לסגור את הספר כאן, נכון? זה מאוד
חזק.
לכן אני אומר שזה באמת כאילו איזושהי הפלגה, שאתה רואה, אתה אומר, בלי להיכנס לתיאוריות של סתירות, לא יכול להיות שהרמב"ם באמת הולך עם זה עד הסוף, כי זה כאילו סוגר את כל מחשבת ישראל בהקשר הרציונלי שלה, לא צריך להסביר שום דבר. כל דבר נגיד ככה, אז מה תרמת כל כך את כל טענה המצוות בחלק השלישי, וכולי וכולי. אז כבר הכרנו נראה לי שאפשר לקחת את כל הדברים האלה לכל מיני כיוונים, כי מי ליבוביץ' טען שכל החלק הזה בחלק השלישי הוא לא באמת התכוון. כי באמת למצוות יש גם מקום מפורש של מה של המצוות אין טעמים. אז הוא משחק איתנו בקטעים האלה, אנחנו נצטרך להיכנס לזה כשנגיע לזה. אבל פה אתה מרגיש שאני חושב איך שכאילו יש כל מיני תנועה. אתה יכול ללכת את הצד של הרצון לכל הכוח, ואז באמת שחררת את כל העוקצים, ובאמת אין מקום להתבסס בתוך העולם הזה של התורה. יכול להיות שבטבע יש את החוקיות שלו, אבל פתחת פה את הדיון, ומחיש שבאמת יש מתח בין הכתבים האלה, יש את הצד הדתי שהוא מכניס עליך לכל מיני דברים, ואז המקום של הבריאה משחרר אותך אליהם. עדיין אני לא חושב שהוא מתענג על זה. גם פה אני לא מרגיש כאילו שהוא מקיים את המצוות במקום השרירותי שלהם, ויש לו חיות מזה, להפך, הוא יגיד בהמשך שזה מחלה לחשוב ככה. אז בפירוש נראה שבעיקר המשקל של הפתוס לא נמצא יותר במקום של השכל. אבל יכול להיות גם שזה מבטא איזושהי מודעות בזה שזה לא, זה אף פעם לא יעבוד עד הסוף. ותמיד יש גם את המקום הסתום בתוך המערכת. תראו את השורות האחרונות. בשל זאת נמנענו אנו מדעה זאת. לכן קלו חיי המעולים ועוד יכלו בחקירה בשאלה זאת. שכן אילו הוכח חידוש העולם הוכחה מופתית, אפילו על פי דעת אפלטון, היו בטלים כל הדברים שבהם הפילוסופים מתפרצים עליהם. כמו כן, אילו התאפשרה להם הוכחה מופתית לקדמות, על פי שיטת אריסטו, תורה כולה הייתה מתבטלת, והם מתקבלות דעות אחרות. הבהרתי לך איפה שהדבר כולו תלוי בבעיה זאת, דע זאת איפה. זה סיום יפה לדיון, אני חושב, כי זה שוב, עד אז, אם קלו חיי המעולים עד אז כדי להוכיח אם העולם קדמון או לא, ועכשיו יכלו חיי המעולים כדי להבין מה הרמה מתכוון. כאילו, פתרת הוא סיים את הדיון ולהגיד שאי אפשר לפתור אותו, ואז כאילו הדיון, אוקיי, אז מה עושים עכשיו? בתוך השדה הזה שנפתח, לאן מושכים אותו? אפשר לחלוט את חיינו גם על הסתירות במורה נבוכים במקום.
יש
שתי עובד
מקורות שאתה מגיע?
מה?
לגבי כל הסיפור הזה?
יש אסכולות, יש אסכולות, מי שעשה לזה מיפוי יפה, זה ספר של... זה לא שקראתי פעם. מי שהתכוונתי אבל זה שיש, יצא לא מזמן בהוצאה של גדולי הרוח בעם היהודי של בן צבי, יצא שם ספר על הרמב"ם של אלברטה. והוא לכל האורך, הוא אומר, הוא כאילו במקום להביע דעה, כדרכם של החוויינים, לא בידי אלא הוא סוקר ארבע, הוא מקטלג את אלה שלפניו לארבע מסלולים של ארבע דמויות של הרמב״ם לפי החוקרים שפרשו אותו, והוא לא מכריע ביניהם. אז שם הוא אומר, יש את הרמב״ם הספקן שהוא בעצם לא מאמין, הוא רק עובד על אנשים, יש את הרמב״ם המיסטי שהוא זורק אותך על כל מיני עולמות, יש כל מיני שהוא מקטלג את זה.
הוא מוכן שיש יותר מלא תשובות על האחר.
זה יכול להיות, שאלה מה זה אומר, זה רק מראה גדולתו של הספר, דעה זאת איפה.
יש
למה
אמרת
שאלברט
שספר מראה
נוכל
נכשל.
נכשל בגלל שלא הצליח לשכנע. כי הוא השאיר אותך במיוחד. אז זו שאלה איך הבינו אותו, בכל מיני שלבים.
אני חושבתי, זה החוקרים, זה הצלחה
של ספר
ילדים, שבונים לו
את ספר ילדים. הצלחה של אלברט שלו.
כן. אני מרגיש שבהקשר הזה זה נכון שהוא באמת לא ניסה לסתור את המבוכה. מה הוא עושה? הוא אומר לך אי אפשר להכריע. כאילו מה זה אומר? זה לא ייתן לך את הביטחון שאתה מחפש. אני מדבר על הרציונליסט שיש לו בעיה עם היהדות. זה כאילו הדמות שהוא שם בפתיחה. אז אומר לך, שמע, הרציונליזם הוא באמת לא מגיע לפה. אתה חייב, ואז שאלה איזה בן אדם אתה, אם אתה בן אדם שמוכן להשתחרר לאברהם אבינו ומשה רבנו, הדיבור הזה על התורה שלנו, לא תהיה תורה שלנו, כאילו מכניס אותך פתאום לכיתתיות, ואומר לך, שמע, עזוב, אתה אריסטו לא יכול לאיים עליך פה, יש לך שדה פתוח מאריסטו, תפסיק לפחד מהקנאים, ובוא תחזור הביתה אלינו ותאמין, מותר להאמין, אפשר להאמין שהעולם נברא, אפשר להאמין שיש מצוות. ואז כאילו זה עניין של אחרה, אם אתה אומר בסדר אפשר, אבל זה לא מעניין אותי, אני עדיין מחפש דברים אחרים. אז בסדר, אז תחפש דברים אחרים בקשרים אחרים, אז תהיה לך חיות מהדלקות בחוכמה שהיא מתחת לגלגל הירח, או המסלולים האלה נשארים פתוחים, אבל השאלה הזאת היא באמת שאלה מאוד יסודית. ואז נראה איך הוא משחק, איזה מרכיבים הוא ישים במקום של החוכמה, ואיזה מרכיבים במקום של השלילה. אבל אני מרגיש שהלחץ כאילו של האם הוא מאמין בזה או לא מאמין, הוא עצמו כבר שחרר אותו קצת. ולכן יש משהו קצת מוזר בדיון הזה של מה הוא באמת האמין. וזה עצמו, אני חושב שבלא בכתי הוא ראה שזה התרומה העיקרית שלו בלשחרר את זה.
לא,
במובן
הזה
שאם נראה
שהוא מוצלח כאילו, הייתי אומר שהוא כן הצליח, כאילו מי שמתבחן אליו תחת זה חוקרים, כאילו, הוא הצליח כאילו הפנייה שלו, אם ניקח איזה, אם נגיד הוא באמת התכנה לקדמות, וזה אחלה דוגמה לכתיבה האזוטרית שלו, אז כאילו, באמת הוא פתח פתח כמו שאתה אומר לזה שזה לא מטריד לבקשה של קדוש פתח חידוש בקדמות, איך הוא חדים מנה שלך ובשמחת חידוש, ומי שבאמת מתעקש על קדמות וזה נושא פתח פה בספר לגמרי זה, כאילו, לא רק אתה יכול לבחור.
הבעיה היא מי שמתעקש על בריאה, הבעיה היא מי שמתעקש על בריאה, כבר בזמן שלא היו כאלה שחשדו בו. מה שרציתי להביא, ואני רציתי לשים את המלאפה, אבל בסוף לא הספקתי, לפני ששלחתי, זה קטע שמופיע, הוא מופיע בכתב יד של הרמב״ם, והרי מה העניין שהרמואל בכם הוא כתב אותו בסוף ימר, ולפני זה כל הספרים שלפני, הוא לא מדבר שם על בריאת העולם כמשהו הכרחי, זה לא מופיע כאחד מהעיקרים, גם התיאור של מה צריך להאמין ביסודות התורה, הוא קצת מופל בנושא הזה. ובעיקר מה שאני חושב, זה לא מופיע כאחד מיסודות האמונה. ועכשיו יש כתב יד שמופיע במדורה של הרב קפח להקדמה לפרק חלק, והוא כנראה היה מוכר כבר לפני, כי יש כמה שמתייחסים אליו, שבו הוא הוסיף הערה. ורואים שזה הערה מאוחרת, הוא מתייחס גם למורה נבוכים שנכתב 20 שנה אחרי כנראה. ושם הוא כותב כך, הטבתי את זה פה בדף שלי. הוא כותב את זה כהערה לעיקר הרביעי. העיקר הרביעי זה שהאלוהים הוא קדמון, ולא שהעולם הוא קדמון. ושם הוא אומר כך, דע כי היסוד הגדול של תורת משה רבנו הוא היות העולם מחודש, יצרו השם ובראו אחר היעדר המוחלט. וזה שתראה שאני סובב סביב עניין קדמות העולם לפי דעת הפילוסופים, הוא כדי שיהיה המופת מוחלט על מציאותו יתעלה, כמו שביארתי וביררתי במורה. שזה מעניין, כאילו אתה אומר, ויש כבר בימי הביניים מתייחסים לזה שהוא אמר את זה. אומרת, יש אחד מהפרשני הרמב״ם הקדומים מתייחס לרמב״ם כמישהו שטען שזה כן משהו שהוא יסוד באמונה, למרות שהוא לא כלל את זה ב-13 העיקרים. אז זה נראה שגם הרמב״ם עצמו, שגם את זה כמובן אפשר לקרוא בכל מיני דרכים, הוא ודאי מתמודד עם זה שישים אותו שהוא לא מאמין בפנות, שהוא לא מאמין בבריאה, בגלל כל המהלך הזה של להוכיח את העולם לפי הקדמות. וזה שהוא כתב את זה כהערה לעיקרים, זה כן יצא להגיד בכל זאת אני שם את זה פה. למרות שברמה ההלכתית, שוב, הוא לא כתב שמי שמאמין בקדמות הוא כופר ואפיקורס, כמו שהוא כתב בדברים אחרים. אבל הוא כן אמר, יסוד גדול של תורת משה, והוא ראה נכון להצדיק את עצמו, שלא תחשוב, שלא תבין מהמורה נבוכים כפי שכבר בזמנו כנראה הבינו. אז שוב, האם הוא מצדיק את עצמו עם בני העולים? האם הוא בעצם בא להגיד לך שלא הבנת אותו נכון? אתה רואה שזה בעיה שהטרידה אותו.
זה מצדיק את עצמו, כאילו, שהוא כתב ספר שהוא מסתיר דברים, כאילו.
נכון, זה הדרך להפוך לדמות נצחית, זה עשה לכתוב הרבה סתירות, תכתוב שזה מכוון, ועכשיו כולם זה. בקיצור, זה עד כאן עיקר הנושא, עדיין מה שנעשה שבוע הבא זה סוג של נספח. אני רואה בדיוק את הפרקים, זה לא הרבה, הנספח, בעצם הנושא החדש לגמרי מתחיל ב... טוב, יש שאלה מה נעשה, כי הוא בעצם מעניין כולו באופן גמור נגמר בפרק הפתט באמצע. באמצע לקראת הסוף. מה? כן. מה שיש לנו עכשיו זה כמה פרקים על האם העולם עתיד להיחרב או לא, זה ודאי שאלה שמטרידה אתכם. פרק עבר הוא נקודתי לגבי מדרש מרבי אליעזר, פרק את רבי אליעזר. מה שבעצם הייתי רוצה שנמפה זה את כפבר עד כפתט, כפתט הוא ארוך מאוד, אבל הוא בעצם מצטט מלא מלא פסוקים הנביאים, עד מה שמופיע את זה שבר בעמוד 359, שם יש מין סיכום, הנה יתברר לך הדבר, זה בעצם תקרא סוף הפרק, סוכמה, שיטה, מסכים מריס במחצית דעתו, ואז הוא אומר, מכיוון שהדברים הגיעו עד כאן, בואו נדבר קצת על מעשה בראשית, שם זה התחלה של משהו אחר. זה לא הרבה, מה שכן, הדברים העיקריים פה זה פרק כ"ז ופרק כ"ט. כן. זה הפרקים העיקריים, גם כ"ח יש בו קצת, אבל אלה בעצם, והדיבור שם הוא כאמור, האם העולם עתיד להיחרב או לא, זה בעצם משלים את הדיון שכאן, והוא מעניין מצד עצמו מה מטריד את הרמב"ם בעניין הזה, ותראו איך הוא הולך ככה על שני הכיוונים, גם כ"ח כדאי לראות. כ"ט הוא בעצם הרבה פרטים, אבל יש בתוכו כמה פסקאות שצריך לראות אותן, אז תעוף פשוט עוף על זה, בעצם עובר על כל מקום שהנביאים אומרים שהשמיים עתידים להתחלף, ואמרו שזה לא פשוט. חוזר למנגינות של ה...
יש פרקים,
פרקים פסוקים. כן, פה הוא חוזר לפוזה הפרשנית, והוא יסודי ופרטני וזה, וכל העסק מסתיים כאמור בסיכום הזה, שכל העניין בריאת העולם, אז אנחנו נעשה את זה שבוע הבא. אחרי זה...